טוב, אז אנחנו לומדים נושא שנקרא מצווה לשמה מתוך ספר ששמו אלפי מנשה. עכשיו נסביר קודם מה זה אלפי מנשה, מה הרעיון בספר. נראה זה פועל יפה בנושא שלנו. טוב, אז אלפי מנשה זה רבי מנשה מאיליה. זה אחד מתלמידי הגר"א. שכתב ספר שקוראים לו אלפי מנשה. והנקודה בספר זה היא כזאת. אומר הספר בהתחלה, אומר אלפי מנשה בהתחלה, בהתחלת הספר, שמה שקרה שהרבה פעמים המדרש או הראשונים יוצאים מתוך הנחה שעובדות יסוד ידועות לכולם. אתם מתחילים מתוך הנחת עבודה מסוימת. למשל, אני יכול לתת לכם בשיעור דוגמה שאם נגמר ל-MP3 הבטריה אז הוא לא ינגן, נכון? אבל יכול להיות שעוד 7,000 שנה לא ידעו מה זה MP3, לא ידעו מה זה דוגמה. ישבו ש-MP3 יגידו, זה בטח מישהו עם 3 פיות, נכון? יש לזה כל מיני וורטים מהדרוש המוזר הזה, אתם מבינים? אז אותו דבר, אז זה דוגמה קטנה, אבל גם עקרונות יסוד מסוימים נשכחו. למשל הרעיון שיש 4 יסודות, כן? אז אנחנו כבר לא, בוא נגיד, הפיזיקה המודרנית עזבה את זה מזמן. אז אני מתחיל להביא לך דוגמאות שהאבי, כמו שראינו בשיעור של הרמב״ם, בשיעור שעבר, מי שהיה, שבוע שעבר, שצריכים להגיד שהאש מתחת למים, יש כוח שיהיה מתחת למים, מה הבעיה? אף אחד מאיתנו לא הבין בכלל מה הדוגמה, כי הוא משתמש בכל מיני מושגים שכבר אף אחד לא מבין אותם היום. אז זה נכון לא רק לגבי מושגים טכניים, כמו שעכשיו נתתי דוגמה, זה נכון גם לגבי הרבה מושגים רוחניים, שהראשונים או המדרשים הבינו שאתה חיים, אתה יודע את העקרונות היסודיים ולא תרחו להסביר אותם, ומתוך זה הם המשיכו להסביר דברים ואתה מתוך זה בא לטעויות. אז מה עושה הספר אלפי מנשה? הוא מסביר לך את הדברים היסודיים, זה הרעיון שלו. הוא אומר, אני אעבור איתך על העקרונות היסודיים, שנקרא את זה, לא יכול להגיד אפילו של התורה, זה שכל המציאות. מה, איך המציאות בנויה מבחינה רוחנית, גם בהקשר של התורה וגם בכלל, ומתוך זה עכשיו, שאתה תתחיל להבין, לקרוא גמרא ומדרשים, אתה לא תבוא לטעות בדברים הכי יסודיים. אז זה הרעיון של הספר. לחדש, בוא נגיד, להסביר בצורה מפורטת דברים שבחינתנו הם לא ידועים, אבל בשביל הראשונים והגמרות הם מושכל ראשון. בסדר? זה הנקודה. עכשיו, אנחנו נלמד פה עכשיו את הנושא שנקרא מצווה לשמה. שפה זה מעבר לרעיון של אלפי מנשה, לחדש פה אולי דבר חביב, אבל הנושא עצמו מאוד מאוד חשוב בעיניי, משתי סיבות. א', כי הנושא בעצמו חשוב, של להבין מה זה מצווה לשמה ותורה לשמה, אנחנו נראה בהמשך למה זה חשוב, כי מי שלא מבין את זה, אז לעולם לא יגיע למצב של מצווה לשמה ותורה לשמה, כי הוא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, חשוב שזה משהו שמתאים רק לברך למשה רבינו ואהרון. דבר שני שמתחדש מהלימוד הזה, זה משהו הרבה יותר יסודי. זאת אומרת, זה כבר לא הנושא עצמו, אלא עיקרון הרבה יותר יסודי, והוא מה שאומר הרמב״ם בנושא שעוד לא למדנו אותו, בסוף איגרת לחכמים מרסיליה, שנלמד את זה אחרי הנושא שאחרי הנושא הזה בערך. הוא אומר שם, לא סתם השם ברא את העיניים לפנים ולא לאחור. זאת אומרת, למה השם עשה את העיניים קדימה? נכון שהאדם היה טורף פעם, כמו שאומרים, אז הוא גם היום. אז טורפים העיניים שלהם קדימה, והארנבות העיניים שלהם בצד, שיראו את כל מי שבא. אני חושב שהיו עושים עין אחד באחור, אז לא היה מזיק לאף אחד, לא יודע מה הקדוש ברוך הוא לא שומע לי. כן, כנראה לא התייעציתי שברא את העולם. העין אחד באחור לא הייתה מזיקה לאף אחד, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא כנראה החליט, זה לא שווה. בכל מקרה, הרבה אומר שהעיניים קדימה, זה גם דבר חינוכי. תסתכל קדימה, זאת אומרת, תרבול עם השכל, אל תהיה חמור, זה במילים שלי, כן? אז עכשיו, הרעיון שאנחנו נראה פה זה, תסתכל על שכל ואל תהיה חמור, אותו דבר. זאת אומרת, מילים שיותר קשורי נושא זה, אל תהיה צבוע. ואל תהיה, אל תקבל דברים שהם פשוט לא נכונים או לא הגיוניים לך, ואתה תמרח את זה בגלל שיש לך קבלת חכמים או קבלת אני לא יודע מה. זאת אומרת, אדם מסוימת יש פה קצת, לכאורה, דרוש חילוני שמאלני. כן, זאת אומרת, אל תהיה בוק. יש לך עיניים, יש לך שכל, תתחיל לחשוב, תפעיל את הראש שלך, ואל תקבל כל דבר בתור מובן מאליו. ביחוד בנושא הזה, תראה, נראה שאל תהיה צבוע, הרי הדברים שאני אגיד בהמשך, מתוך אלפי מנשה, יש סיכוי שיהיה לי פה מלחמה נגד כמה אנשים, מבחינתם יש סיכוי שזה יערער להם את כמה דברים שחשבו בתור אמת ידועה. אבל ההיגיון יהיה בצד שלי, זאת אומרת, אני הולך אחרי אלפי מנשה שהולך אחרי הגר"א, זה בסדר, יש לי מספיק שמנים לפניי. כמו שהלכתי יצאתי מלחמת שלג, אז אמרו לי, תלך אחרי שמנים. כן? אז אני גם בצד, תמיד הולך אחרי שמנים, אני הולך לפניי, מגרה לפניי, מה אתה יכול לעשות לי משהו? הולכתי לכם איתו, זאת אומרת. בסדר, אז אני אומר, יש לי מספיק שמנים לפניי, בשביל לא לדאוג. אבל אני אומר, גם הסברה הישרה היא בצד של הטובים משום מה. בסדר, אז זה הרעיון בספר וזה מה שאנחנו נלמד. עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד איפה שכתוב אחד למטה, פשוט היה חבל בשביל הקטחה הקטנה הזאת לצלם דף שלם. למעשה אחד מתחיל למטה ואחרי זה קופץ למעלה. בסדר? בעניין לימוד תורה, אז עכשיו אנחנו פשוט לומדים את מה שכתוב, אני לומד ומסביר, אין פה יותר, זה לא דבר מתוחכם מדי, זאת אומרת, פשוט צריך להבין את זה, אני לומד, מסביר, ולעקרונות אנחנו נגיע בהמשך. בעניין לימוד תורה לשמה ועשיית מצוות לשמה נחמירו ודקדקו מאוד, על פי הנעל שלא משנה שלא אמר קודם, ועל פי מעלה גבוהה שלא נמסרה אלא להיות דייכן, היינו לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתם, שהבאתי לאל. אני קופץ טיפה. ומפני פירושם של הטיפשים שעכשיו הוא הולך להילחם איתם, מרגלה בפמיו, כלומר רגיל בפיהם, שרחוק ולוואי שיזכה אדם ללמוד בכל המשך ימי חר איזה שעות לשמה אמיתי. זאת אומרת, לפי ההבנה שאנחנו הולכים עכשיו לראות שהיא לא נכונה, גם עניין מצווה לשמה וגם עניין תורה לשמה, אז הלוואי שאדם יזכה פעם אחרי כמה שעות בחיים ללמוד תורה לשמה ממש, האמיתי, וגם מצווה לשמה, הלוואי שיזכה שלוש פעמים בחיים לעשות מצווה לשמה, הלוואי עלינו ועל כל משפחתינו. כמובן זה הווה אמינא, זה לא מסקנה, כן? והפריזו מאוד על המידה, ונתנו נואש מפני זה ללימוד לשמה אמיתי, על פי פשוטו כמובן ביהושע, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמעו לעשות ככל כתוב בו, כי אז תצליח. כן. אז א', כיוון שעיקר הנושא שלנו זה מה שנקרא מצווה לשמה, ולא תורה לשמה, אז אני אסביר את הרעיון של תורה לשמה שהוא אומר פה, כי זה דרך אגב. למרות שאני אומר, אפילו צילמתי את זה במידה מסוימת, ולפעמים שיש זמן אני מרחיב בזה. אבל הרעיון בתורה לשמה, מה זה תורה לשמה? אז כתוב בכל הספרים הקדושים, תורה לשמה, לשם התורה. וזה מה שהוא מדייק פה. לא כתוב תורה לשמו, אלא כתוב תורה לשמה, נכון? אם זה היה כמו הפירוש הקלאסי, תורה לשמה, הכוונה בשביל הקדוש ברוך הוא, נכון? ככה הרבה פעמים אנשים חושבים, נכון? אז היה צריך להגיד תורה לשמו. למה אתה אומר תורה לשמה? כי לימוד תורה לשמה, הכוונה לשם התורה, כי פשוטו, כמו שכתוב בדיוק, תורה לשמה. אז מה זה נקרא לשם התורה? בשביל לדעת מה כתוב, במובן הכי פשוט של המילה. אז זה מה שכתוב. הוא מצטט בספר יהושע, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בימים אלה, למה? למען תשמעו לעשות, כי הוא כתוב בוגע את התקריאה. אז זה כתוב בספר יהושע בפירוש. כתוב, והגית יומם ולילה. למה והגית יומם ולילה? לשם הקדוש ברוך הוא לא. למען, תשמעו לעשות, ככה כתוב פה. זאת אומרת, עיקר לימוד תורה לשמה, זה פשוט לדעת מה כתוב. זאת אומרת, לדעת לקיים מצוות, לדעת מה כתוב בתורה. זה נקרא לשמה בכלל. מה זה לא לשמה, אנחנו נבין בהמשך. אז אם ככה, מה זה לא לשמה? אבל צריך להבין שזה לשמה ולא לשמו. מבין? ביחד בדיוק שזה הטעות. לא, חס וחלילה שרב קוק יגיד משהו. לא, תבין. לא. יכול להיות שאתה מתכוון למשהו טכני, שזה לא רק בשביל לדעת איך טכנית עכשיו לשחוט פרות. בטח אורות הקודש לא עוסק עכשיו בהלכות שחיטה, אני מניח. אבל הכוונה היא בסוף, זה לשמה הכוונה לשם ידיעת התורה. אז אם אנחנו לא נסמצם במילה הלכות במובן הטכני שלו, אז עדיין זה לדעת את התורה במובן ההלכות. לדעת את מה שכתוב, לעשות את מה שכתוב בתורה. יש מצווה ללמוד תורה.
אומר
כי ברגע שאתה לומד תורה
בשביל
לקיים
מצוות
נגיד, אז אתה הופך אותך, אתה הופך ללמוד תורה. מה זה בשביל ללמוד תורה? בשביל ללמוד תורה. למה ללמוד? למה? מה אכפת ללמוד? לא רוצה ללמוד. מה רוצה אכפת לי? בסדר? לא רק בשבילך, בשביל כולם. קרא הכל מסודר. אמרתי לך, יש לי מספיק שמנים ללכת לפניי, אז זה לא המצאה שלי. בסדר? אם הייתי ממציא את זה, אז הייתה לי בעיה אולי ללכת, לעמוד מול מה שאתה מבין, כנראה לא נכון ברב קוק. אבל כיוון שאני, קודם נלמד את זה, אחרי זה נראה אם זה סותר משהו באיזה מקום אחר, ואז נראה.
הרב, זה משהו אינטלקטואלי? פשוט זה לדעת, כמו שאני רוצה לדעת מתמטיקה או ידע כללי?
בוא נלמד, לא, בוא נבין מה שכתוב כאן בנושא תורה לשמה, נלמד ואת הקושיות לשמור למתי שנלמוד את כל הרוחניות שמאחורי מצווה לשמה, כי לגבי, בוא נגיד, האזור של השאלות שלכם זה אותו עיקרון, אז זה לא משנה, בסדר? אני אספר לכם בהמשך שפעם אחת התעצבנו עליי יותר ממכם, זאת אומרת, אתם אנשים טובים וחביבים, גם כמות סבירה של אנשים, לא יכולים להרביט לי. פעם שאנשים למדו פה גם, כשנתתי שיעור הזה, אני לא זוכר למה זה יצא, זה באולם, לא יודע, בקיצור, היה חס בערך. היה הרבה אנשים, אז כמובן התחיל להגיד שהרב אלי אומר אחרת. כמובן זה לא נכון, הרב אלי אמר זה לא ככה. אז בדיוק הרב אלי עבר, אז עשינו דיון, אני אגיד לכם על מה, בהמשך. טוב, הלאה. אז הרב אלי גם כן לא אומר אחרת, מסתבר. אני מלמד בערך עד רבע לעשר, תשע וחצי רבע לעשר. טוב. טוב, בוא נמשיך לקרוא. אז מה זה תורה לשמה? כי בואו פשוטות, ידעתי, תבדקו ואמרו לשמה ולא לשמו, כמו שאני אמרתי לך. אלה לקיום מצוותיה, בסדר? אז בואו נעזוב רגע את הקושיות שלכם, נבין מה כתוב. כתוב פה שלימוד תורה לשמה, הכוונה לשם המצוות. כלומר, לדעת, לעשות, לשמור ולעשות ולקיים. על זה, זה עניין נקרא לשמה. וכן גבי מצוות לשמה, אין אותם כבר, ועבר איזה עניין בזה. אז עכשיו הוא יתחיל לדבר בעניין מצווה לשמה, שזה הנושא שלנו, ותוך כדי זה אני אומר, לפי אותו עיקרון, אנחנו נראה שגם תורה לשמה זה לפי אותו עיקרון. טוב, עכשיו אנחנו קופצים חזרה למעלה. והתחיל בדברים גדולים ועיקרים, אני כתבתי את זה כתב יד, כי זה השורה אחת בדף, אז חבל להיות כאן צלם רק של זה. והתחיל בדברים גדולים ועיקרים, שהחמירו בדעתם ומחשבותם מאוד, במה שאין בזה מקום כלל, ונתקיים על ידי זה מה שהוא בידוי הגדול, את אשר הקלת החמרתי, ובא על ידי זה לידי אשר החמרת הקלתי. אז זה כלל ידוע בלי קשר לאלפי מנשה, שאסור להחמיר, נכון? להחמיר זה איסור, כי מה, מתוך החומרות מגיעים לקולות. איפה יש לנו ראיה גדולה לדבר הזה? שכל הצרות בעולם באים בגלל שמחמירים. נכון, מצוין. מי אמר את זה? יפה מאוד, בדיוק, נכון. אמרנו את זה גם בשיעור האחרון, נכון? נתנו להגיד את זה נמי בשיעור אחר, או שיעור לפני זה לא, שידעת לבד, כל הכבוד, תגור נדור. בקיצור, מה הסיפור עם חווה? מה זה קשור לחווה? נכון. השם אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. האדם הראשון אמר, חווה הזאת, לך תדע מה יצא ממנה, נעשה חומרי. אל תגיעי בעץ הדעת, בסדר? בא נחש דחף אותה, נגעה, לא קרה כלום, לא נגעה, לא קרה כלום, תוכל גם כן לא יקרה כלום, נכון? אז זה מתוך זה שהאדם הראשון החמיר, מקום שלא צריך, ההלכה הייתה לא לאכול, הוא אמר לא לגעת, החמרת? עכשיו, בסוף בא לידי אשר החמרת, הקלתי, זאת אומרת, בסוף הוא בא לאכול מה שאסור, אז זה בדיוק הכלל פה שבעיקרון אסור להחמיר בחיים, הבנתם? למדתם כבר דבר ראשון, לא להחמיר בכלל, מי שמחמיר עושה עבירה חמורה.
למה חכמים עשו סייג?
לא, זה משהו אחר, זה לא נקרא להחמיר, זה סייג. זה סייג, מותר לעשות סייגים,
זה אותה מטרה.
בגלל זה אסור להוסיף על סייגים של חכמים. מה שגזרו חז"ל מותר, מה שאסור, אסור לך להחמיר יותר מזה. מבין? כמובן יש להם רוח הקודש, כנסת הגדולה או לפניהם יש להם רוח הקודש, וגם כזה עד שמתקבל, אם אני לא טועה, כמה שזוכר מהגמרא, צריך לעבור שנה ולא מגלים את טעמי הגזרות, עד ששנה, א', לראות שהתקבל בכלל ישראל, ב', לפני שהגזרה הייתה פושטת, היו שומעים את הטעמים, היו מזלזלים בהם. אז לכן, היה, זה לא סתם פתאום גזרו כל אחד מה שבראש שלו, היה כנראה עבודה רוחנית מאוד גדולה. להחליט על מה לגזור ועל מה לא. אתה צריך להבדיל בין להחמיר לבין לגזור סייגים לעצמך מצד מה שאתה מכיר את נפשך ועושה לעצמך גדרים. זאת אומרת, אם אתה יודע שמה שאתה מתפתה מאוד לאוכל, אז אתה אל תסתובב ליד מסעדות. אז זה לא חומרה, זה עניין של בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה מבין? אבל אני אתן לך דוגמה לעוד פעם, בדיוק לזה, למשל בהלכות שבת. אז לפעמים, הרבה פעמים בתקופה שלנו מחמירים את דברים שלא צריך, וזה באים בסוף. לזלזל בהכל, למשל לשחק כדורסל בשבת מותר? מותר, נכון? אין איזשהו איסור, גם כדורגל, משטח ברוצה אף מותר, נכון? עכשיו נכון שבשולחן ערוך כתוב לא לשחק בכדור, וזה כתוב למטה, למה? כי חרבת, לא חרבה טור מלכה או ביתר, אני לא יודע, טור מלכה רק ישחקו בה בכדור. אז זה לא איסור תורה ולא איסור דרבנן, מצד עצמו אין שום איסור, שבא לשחק כדורגל דשא כזה פסיק רששים, יחתכו את העשבות. אז עכשיו, זה דוגמה ראשונה. עכשיו מזה מחמירים, עכשיו לא לגעסות, לפעמים מחמירים מה שקרה מצד אווירה של שבת, לא לעשות שום דבר, לא לדבר, לא לעשות שום דבר, בסוף באים לזלזל ולזרוק הכל. אז לכן הכלל הפשוט אומר, מה שכתוב בהלכה זה מה שצריך לעשות, בסדר? אז זה מה שכתוב, אשר החמרת הקלתי, ואשר מתוך זה באתי למאשר הקלת החמרתי, הפוך, אשר החמרת הקלתי.
איזה אולי סייג עשר?
סליחה? מותר לרוץ בשבת? לא רק לדבר מצווה, לא לדבר מצווה, מותר לרוץ?
כן, שזה הנאה בשבילה מותר.
או, בדיוק, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. בעיקרון אסור לרוץ בשבת, אבל כתוב בחורים וילדים שנהנים בקפיצות שלהם שקפיצו כמה שהם רוצים. שבת ניתנה ליהנות, אם יש אחד שנהנה לקפוץ כפרוש, אז שיקפוץ פרוש, אין שום בעיה עם זה. מה אסור? אסור לעשות כושר בשבת. כי זה לא, אתה לא נהנה, אולי יש משוגעים שנהנים מזה, אבל באופן כללי זה לא תענוג במובן הקטן של המילה. אם מישהו ממש נהנה לרוץ, ירוץ. אבל אם הוא עושה את זה, קשה לו, הוא עושה את זה בשביל לקבל כושר, אז זה אסור. כי זה כבר לא בלכה, אמנם זה לא... אין איזה איסור דאורייתא, אבל זה שבות, אפשר להגיד. מה?
איך
יקראו את זה? כל העניין ש... תראה, אתה צריך להבדיל במלאכה דאורייתא, כמו הדלקת אש או בישול, זה בדור ברור שאסור. לרוץ, אין בעיה לרוץ. זאת אומרת, מה הבעיה לרוץ? אתה לא עושה בזה שום אחת ממלאכות שבת, נכון? זה גם לא גזירה של מלאכות שבת, אין שום בעיה. אלא מה? זה טרחה, זאת אומרת, האדם לא צריך, כמו להתחיל לסחוב עכשיו, לא סלעים, כי זה מוקצה, זה הכיסאות. סתם להתחיל לסדר את הבית, את הרהיטים מחדש בבית, אז לא עושים את זה בשבת, זה לא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן, כתוב לא לעשות את זה, משום לצורך עצמך מדבר דבר. זאת אומרת, אל תתחיל להתעסק בדברים שקשה לך, אבל אם אתה רוצה להזיז עכשיו את הכיסא ממקום למקום, כי הוא מעצבן אותך, אז ודאי מותר. קיצור, זה הכל פשוט וברור, חבל הזמן, בוא נמשיך. הלאה. על ידי שהם רואים שאינם יכולים להתקיים כפי החומרה שלפי דעתם, זה כמובן בנושא מצווה לשמה, פייגי דעתי הוא מכל. אומרת, הם כאילו פג הדעתם, זאת אומרת, הם עוזבים את זה לגמרי. ועל כן מוכרח אני לברר שחס וחליל אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם פריותיו, להכביד עלינו בדבר שאי אפשר בדרכי הדרכי נועם. בקיצור, אנחנו נראה בהמשך שכל הרעיון הקלאסי של מצווה לשמה, הוא פשוט לא יכול להיות. הוא לא הגיוני והוא אי אפשר לעמוד בו, וממילא הוא צריך להסביר את האמת הפשוטה. וממילא אפשר יהיה לעשות מצווה לשמה בכיף. סליחה? הרעיון הקלאסי זה כמו שאתה הצגת לגבי תורה לשמה. אתה צריך לעשות את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. מצווה לשמה, לפי השיטה, הוא יסביר את זה ככה בדיוק מילה במילה, אבל בפשטות אנשים חושבים שמצווה לשמה, הכוונה שלא צריך שום דבר מזה, אתה לא נהנה מזה. אתה עושה את זה בשביל שהשם ציווה וזה. נכון? נכון או לא? תחשוב. מה חשבת עד היום? מה זה נקרא מצווה לשמה? לעומת מצווה לא לשמה? פשטות. סליחה? מה זה כוונה? מה הכוונה אבל? זה לא קשור לשמוע ולא לשמוע, כל הכבוד. זה נכון, צריך להתכוון במצוות כל הטעמים של הארי הקדוש, אבל זה לא, זה סוגיה אחרת. טוב, בסדר, נקרא פה ונראה מה זה השיטה הקלאסית. לא, זה השיטה שכולם חושבים עליה. טוב. ביור דבי הטיגנוס יסוחו. המקור של כל האלה שלא מבינים נכון, זה אותה משנה במסכת אבות, שהטיגנוס יסוחו אמר, אל תהיו כעבדים שיושבים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא יבוא כעבדים שישים את הרב שלא אמנת בפרס, נכון? אז זה המקור לכל השומרים, עשו עזר מצווה בשביל שתצא לך משהו, נכון? מה? נכון, אבל זה פחות קשור לנושא, אז לא התארחתי לצטט את זה. אנטיגוס לא קיבל שמות צדיקו, אומר אל תהיו כעבדים שישים את הרב למען כעבד פרס, אלא יבוא כעבדים שישים את הרב, ויש גורסים על מנת שלא לקבל פרס, לא חשוב. והנה ידוע שמזה פקרו צדוק וביתוס, כי דעית באבות דרבי נתן. אז אני מניח שכולם יודעים את זה, אבל אני אזכיר אם יש מקרה אחד שלא יודע את זה. אז צדוק ובתוס היו תלמידיו של אנטיגנוס יסוחו, והם אמרו, מה, יכול להיות שאדם תורח כל החיים ולא מקבל אחרי זה שכר, אז שמה אנחנו עובדים? אנחנו מתפקרו בעולם הבא בכלל. מזה יצאו הצדוקים והביתוסים, הצדוקים זה הצדוקים, בוא נגיד, יש סיכוי שהתגלגלו אחרי זה לקרים. בסדר? זה אלה שלא מאמינים בתורה של בלפי. כן, שאמרו, קבלה בידן של פרושים שפועל תורח כל היום והרי לא מקבל שכרו, ופרשו שעל זה אמרו חכמים, יזהרו בדבריכם. בסדר? אז המקור של המבולבלים זה כמובן אותה משנה במסכת אבות. בסדר? על כל פנים מאמינים לכל דבר כפשטי הדברים. מי זה המאמינים לכל דבר? לא. מי זה אנשים שנקראים מאמינים לכל דבר? פתי, יפה, הפתאים. רק הוא בחור טוב וחביב ועדין יותר ממני בטח. כל אגיד הפתאים הוא אומר המאמינים לכל דבר. אני מקבל הפתאים. המאמינים לכל דבר כפשטי הדברים. הרוצים להיות מקט של פרושים, על מה הוא רומז לקט של פרושים? חבר'ה, זה תמידי הגרא, כל מילה שלו זה גמרא. איפה זה קט של פרושים, איפה זה כתוב? מסכת סוטה, מי זוכר? פרוש נקפי, זוכרים? מי שלמד סוטה? מי למד סוטה? לא, אחרי זה לא למד סוטה, אז כולם יודעים את זה בבקיאות. מסכת כל העולם לומד אותה בבקיאות כל היום, בערך. עכשיו סוכה, אבל למה אתה מכניס סוטה? טוב, לא נורא. קיצור, יש בסוטה מקום שמביאים, שיש כאלה, רשימה של כל מי שקדוש הוא חוסונה. בנשאר יש מה שקרה קט של פרושים. קט של פרושים זה רשימה של כל מיני כאלה שהם לכאורה צדיקים גדולים, אבל הקדוש הוא מאוד שונא אותם. והנקודה היא בדיוק שהם צבועים. אז יש שם מה שקרה פרוש נקפי. מה זה פרוש נקפי? מישהו זוכר? למד? פרוש נקפי זה אחד שיש לו פצעים באצבעות של הרגליים. כי הוא לא מסתכל, הוא כל הזמן הולך ככה, כי הוא לא רוצה להסתכל קדימה מרוב צניעות שלו, שלא יראה בנות במקרה, אז הוא כל הזמן הולך ככה, ואז יש לו פצעים באצבעות של הרגליים, והוא כל הזמן נתקע באבנים, בסדר? יש פרוש מה חובתי ועשנה, כתוב. מה זה פרוש מה חובתי ועשנה? הוא אומר, מה אני צריך לעשות בדיוק? אני רוצה לעשות בדיוק, אני רוצה לעשות בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני לא זוכר בדיוק את ההמשך שם. מה רע בזה, לכאורה? שמה? אני חושב שזה דבר. הנקודה בכל אלה זה נושא של צביעות. כל הפרושים האלה, שהם מחמירים על עצמם בצורה שהיא לא רצויה. באדם, תלך קדם, תסתכל, יש בנות, אז בסדר, אתה לא חייב להסתכל עליהם, להסתכל דווקא עליהם, תסתכל לציבור. לא צריך להיות יוצר. לא צריך. זה נקרא בעברית יוצר. בסדר? הרוצים להם לקדש ברשו לדמות להם החמירו על עצמם מאוד והחזיקו לאיסור גמור ולעבודה פסולה שמכוונים חז וחלילה קצת מן הקצת להנעת עצמם לחיי העולם הבא. אז זה מה שאנשים מבינים, את אותם קט של פרושים מבינים במושג מצווה לשמה ולא לשמה, שאסור לכוון להנעת עצמו. יש סיכוי שעוד פעם שזה מה שזה גם כן שמעתם בכם. ופרשו על דרך זה כמה פסוקים ואביא איזה מן הידועים. עכשיו הוא מביא את הראיות של ה... קטעים, כן? כי תמיד כשאני מלמד את זה, יש כאלה שמבינים זה הרעש לזה, מבינים את ההוכחות האלה כפשוטם. זאת אומרת, נכון, מבינים את זה בתור מה שאני הולך ללמד, ואז זה מה שישאר להם בראש, כי אחרי זה כבר נרדמים, אתם מבינים? אז אני מסביר כבר מראש, זה אבא אמינה, זה לא המסקנה. זה רק ככה הפרושים, הקצ' הפרושים מסבירה, אבל בסוף זה לא נכון. אל תישארו רק עם זה. להביא את זה מהידועים. והוא שאחרי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רב לך, כן? בפרשת ויתחנן, היינו שאי אפשר להוסיף לך שכר, אז חזקה נפשו לעוד ארץ ישראל לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס על דרך האמת הגמות בלי תערובות. אז הנה ראיה ראשונה של הקט של פרושים, שהרי אתם זוכרים, רש"י כותב שם פרשת את חנה, רב לך, אז כבר קיבל את כל השכר שלך 100%. אז למה הוא חושב חופן צריך להיכנס? הוא רוצה פעם אחת בחיים לקיים מצווה לשמה, לא בשביל לקבל שכר, כי במילא את כל השכר הוא בא לקבל. אז עכשיו שהוא יקיים מצוות בארץ ישראל זה רק בשביל לא לקבל שכר, נכון? אז הנה, זה נקרא מצווה לשמה. אשר לפי זה נמצא כל הצדיקים של למטה מדרכם למשה, שלא קם כמשה, לא יכול לעבוד עבודה אמיתית. יוצא מזה שרק משה בכלל ראוי להגיע למצווה לשמה, ועוד יותר גרוע, וגם משה רבנו לא התקווה מחשבתו, שלא הסכים הקדוש ברוך הוא, אפילו משה רבנו לא נכנס. אני יוצא שאלף, אף אחד בכלל לא יכול להגיע לזה. חוץ ממשה, ומשה גם כן לא הגיע לזה. יוצא מזה שאי אפשר בכלל להגיע למצווה לשמה, וזה מה שאמרנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה בריאותה, זה לא יכול להיות שמצווה לשמה יהיה דבר כזה שאף אחד לא יכול לעשות אותו אף פעם. וברור שאם יש מצווה כזו, אז אתה אמור לעשות אותו. ועוד ראייה שלהם, דרשו על הפסוק לאהבה את השם ולדבקה בו. היינו כאילו כתוב לדבקה במפיק ה', לדבק את האהבה, לדבקה את האהבה בו. אתם מבינים? מה זה לאהבה את השם? לדבקה את האהבה בשם. לא לאהוב את עצמך, לאהוב את השם. יפה. ועל דרך, כן. אבל אם היה לקבל שכר, היא אהבה חוזרת לעצמו, זה כבר לא לאהוב את השם. וכיוצא בזה כמה דרשות שסמכו על זה על לא דבר. כמו שעבר לקמן. וכן בעניין העירה הוא מסביר פה גם שבעניין העירה אותם פרושים נהרסו לנו רגעת לפי דברים של מעבר המזור שעירת העונש ועירת התא. יש עירת העונש ועירת הרוממות, מה ההבדל מי יודע? מה זה עירת העונש ועירת הרוממות בעשר שניות? נכון, זה נכון, אבל לא הסברת לי מה זה. רק אמרת לי שזה עילה ותתא וכזה נכון, אבל מה זה?
עירת הרוממות את ה...
מה זה עירת העונש
קודם? זה פשוט.
אתה מקיים כי אתה מפחד מהעונש.
זה ייחוד העילה וייחוד התא. זה לא כן, מה זה עירת התא הקודם?
אתה
פחד מהגיהנום, מהעונש. כן, שכר ועונש פשוט, יפה. מה זה עירה עילה, עירת הרוממות?
לעשות משהו לא טוב.
כן, אבל זה אתה צריך להסביר לי בעברית יותר טובה. מה?
לעשות משהו לא טוב. זאת אומרת, לא מצד החטאים, אלא מצד זה שאתה רוצה ללכת בדרך האמיתית.
כן, ולמה אתה רוצה ללכת בדרך האמיתית?
כי זה הכי טוב.
אז למה קוראים זה עירה?
אתה רואה את המור.
כי אתה מפחד מלא לעשות...
אתה אומר כמעט 100%, זה לא מסביר טוב. כן. מה זה, מה ההבדל?
בעצם,
הקדוש ברוך הוא נמצא
פה, אתה מפחד, אתה מפחד,
אתה מפחד. למה? זה עירת ממוחו, זה עירת אתה. ממה אני מפחד? מה, הקדוש ברוך הוא ירביץ לי?
לא מפחד, לא שלי ירביץ לי.
אז מה?
יש לי כבוד הקדוש ברוך הוא, אז אני אראה לך את הדברות, אני אראה...
כאילו, אתה אומר דבר נכון, אבל לא מסבירים טוב. טוב, אני אסביר.
דרך ארוכה
ולשם. מה זה קשור לעירת הרוממות? נכון, אבל למה?
אתה מבין את הגודל של הקדוש ברוך הוא?
הנקודה היא שעירת הרוממות זה אהבה באמת. עירת הרוממות זה אהבה. כשאתה אוהב מישהו באמת, אז אתה רוצה שהכל יהיה מושלם. דוגמה, נגיד שיש יום הולדת של מישהו שאתה אוהב, אז אתה עכשיו רוצה שאתה יודע שהוא אוהב שהחסה תהיה ב-90 מעלות ועל זה יהיה דובדבן, אז אתה בשתיים בלילה תרוץ לחפש מקום שפתוח כמו דובדבן, נכון? עכשיו זה לא יקרה שום דבר, אף אחד לא ירביץ לך אם לא יהיה דובדבן, נכון? למה אתה תורח כל כך? שהכל יהיה מושלם, כי אתה אוהב מישהו, אתה אוהב משהו, לא משנה, אז אתה דואג שהכל יהיה מושלם. אז מי שבאמת אוהב את השם, יש לו עירת הרוממות, כמו שאתה אמרת, עירת הרוממות זה לא... זה קצת כמו שאמרת, אבל המילים שלך יכולות לבלבל, זה לא שאתה ירא מכמה השם ענק, במובן לא יודע, הטכני, אלא הכוונה, אתה באמת אוהב את השם. אתה באמת אוהב מישהו, אז יש לך עניין עכשיו שהכל יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה, נכון? כי אתה אוהב אותו, לא כוסר לך, אבל לא עושה שום דבר. אז עירת הרוממות יחלט עירה, כמו שאתה אמרת נכון, כי אתה מפחד לעשות טעויות. אתה לא בכלל לעשות את היד כי ירביצו לך, אתה בכלל לעשות את היד כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. בסדר, בוא תוריד את היד, זה לא שזה חשוב.
לא, אבל במקרה
שזה קדוש ברוך הוא,
כן ירביצו לך.
לא ירביצו לך. גם אם לא ירביצו לך, אתה תעשה, זה נקרא יראת רוממות.
יפה, אבל במקרה הזה אתה לא יכול לדעת, איך אתה יודע אם זה
יש לך יראת? ברור שאני יודע, למה שקדוש ברוך הוא ירביץ לי, מה עשיתי לו?
מה?
אל תערבב יראת העונש, יראת רוממות. אתה אומר שיראת העונש יש לה עדיין מקום תמיד. אני מסכים ואתה צודק, זה מה שכתוב כאן. אני אומר, אני מסביר מה זה יראת רוממות מצד עצמה. יראת רוממות זה גם שלא, גם אם לא ירביץ לך, זה לא משנה כלום. אתה מבין? למה לא יכול להבדיל? תמיד אני יכול להבדיל.
כי זה או שיש לך עירת עירה, או שאתה, אבל עדיין מצד השני, דווקא אם אתה לא רוצה את זה, אתה תקבל מכות.
אני אומר, אתה קצת צודק, אבל זה לא צריך את זה לעניין. אתה צודק שגם אין דבר כזה שאתה נעלמה. נכון, אני מסכים. בוא נגיד ככה, יש דברים בעולם שלא מענישים אליהם, אתה מסכים? אם אתה עכשיו, אני יודע מה, היום בשתיים בלילה אתה תישן בכל ללמוד גמרא, יענישו אותך? יופי, אבל אם כן תלמד גמרא, תקבל שכר. אם אתה ממש אוהב את השם, יש סיכוי שתצליח להחזיק מעמד עד שתיים בלילה. אז זה יראת הרוממות נטו. לא עשו כשום דבר, אף אחד לא ירביץ לך, אתה בחור מסכן, עייף, מה לעשות? הלאה. אז גם בנושא שתי היראות האלה, אז אותם נקדנים זרקו לגמרי את יראת התאר, אמרו שזה לא מספיק רציני, והם נחזו רק ביראה אליה, וכרגע לא נשאר להם כלום. עכשיו, אחרי שהבנו את הבעיה, את הקושייה, עכשיו נוכלים את הפתרון. הפתרון מתחלק לשני דברים. יש שני חלקים. קודם הוא יסביר את העיקרון, מה שקורה פה חזרה דברים מפי הספר. יסביר איך העיקרון עובד. שזה מה שהסברתם בהתחלה, שהוא מלמד עקרונות יסודיים. זאת אומרת, איך עובד השכל? זאת אומרת, תחזור לשכל הנורמלי הפשוט, ההגיוני. זה לא יכול להיות שהתורה תסתור את השכל. זה החלק הראשון. בחלק השני הוא יסביר את דברי אנטיגן שיסוחו בצורה כזו שתסכים עם השכל. כי לכאורה הרי זו הוכחה נגדו. ברור העיקרון? חזרה דברים מפי השכל. תכף אתם עכשיו תתחילו להתעצבן, אבל אנחנו נתגבר על הכל. כפי שבארתי בהתחלת הספר, אין שייך שום תכלית רק בחיים מרגישי טוב ורע, הנאה וצער. ושהתכלית האחרון הוא השגת הטוב והרחקת הנזק. וכל מה שיהיה טוב יותר קיים, יהיה התכלית היוצא יותר גדול. עד הטוב והנגע יצחיל, לפי זה אין, עכשיו אתה קורא לאט, ולפי זה אין שום תכלית בעולם שלא יהיה חוזר להנאת עצמו. בקיצור, כל אחד עושה את הכל רק בשביל עצמו. אין דבר אחר בעולם. כל מי שאומר אחרת, שקרן וצבוע. אני קורא מה כתוב, אחרי זה אני אסביר. אל תתקצו עליי כפרושים. תקשבו קודם מה שאומרים בו, תחשבו אחרי זה, ואחרי זה נטפל בהכל. אני קורא קודם. קודם הוא הסביר בהתחלת הספר שכל תכלית בעולם, כל תכלית זה מטרה. הכל פועל למטרה. אין דבר כזה שפועלים סתם. עד כאן ברור. אז אנחנו, הוא הסביר שיש דברים שאין להם תכלית, כמו אבנים. יש דברים שיש להם תכלית, שזה דברים חיים. הדברים החיים יש להם תכלית. בסדר? אז כל הדברים החיים, שזה בנגלצות הן חיות ואנשים, יש להם תכלית. התכלית שלהם זה מה שקרה השגת טוב. למדנו פעם את העיקרון הזה, אם אתם זוכרים, שהסברתי בשיעור השגחה למה הטוב עניינו להיטיב, זוכרים? אז אמרתם בדיוק את העיקרון הזה. למדנו שזה נקרא שהטוב עניינו להיטיב. ואיך אני יודע? כי כל אחד רוצה שיהיה לו טוב. זה הוכחה שהשם ברא את העולם על בסיס הרעיון של הטוב, זוכרים? ביוטי. אז זה מה שהוא אומר בדיוק. זה בדיוק מה שהוא אומר, כולל להגיד את המילה הטוב עניינו להיטיב. זה בדיוק העיקרון שהוא אומר פה. אז יוצא מזה שהתכלית היחידה בעולם זה השגת הטוב. זה ברור עד כאן? יוצא מזה, עכשיו אני קורא את המשפט הכאילו בעייתי, ונראה אחרי זה בסוף שזה בכלל לא בעייתי. ולפי זה אין שום תכלית בעולם שלא יהיה חוזר לענות עצמו. בקיצור, הכל תעשה בשביל עצמך. התכלית בעולם שלא יהיה חוזר לענות עצמו, הכוונה שבסופו של דבר, אחרי שתברר את זה לעומק, זה הכל אתה עושה בשביל שאתה אישית תהנה. ברור? יופי. ואף למשל, אב המיטיב לבנו בלי תקוות תשלום מול, או כל מיני דוגמאות אחרות יפות שיש. הוא רק מפני שהוא נהנה בטבעו מהנעת בנו, כמו שהבאתי במקום אחר, שבדרך השכל אמיתי ליהנות מזה, שיוכלו להטיב לאיזה חי מרגיש בעולם. כטבע, הטוב להיטיב, שהוא טבע שהוא חייב המציאות, כמו שאביא להלן. אז כמו שהשם נהנה להיטיב, במרכאות נהנה להיטיב, אז גם אנשים אוהבים להיטיב. זאת אומרת, זה שאתה עכשיו עוזר למישהו לכאורה בלי תמורה, זה לא נכון, התמורה שלך זה שאתה נהנה מזה. בקיצור, בוא נעשה סדר. אין דבר כזה שמישהו פעם בעולם עשה משהו לא בשביל עצמו. הבנתם מה כתוב כאן? יופי, אתה עכשיו אנחנו כולנו מזוזעים מוסרית מהשרצים שיושבים בו מסביבנו. אז הם חשבנו שהם נשים חביבים איתו משם מסתובב שיש חבורת אגואיסטים מושלמת. בסדר? אז אנחנו תראו נטפל ונראה שזה בכלל לא ככה. שום דבר לא נשבר עדיין בעולם. אבל קודם צריך להבין את האמת. אחרי שמבינים את האמת, אז אפשר לטפל בה. ולראות איך לא נפלנו פה לאיזה בור מוסרי שכל אנשים רשאים. בסדר? אבל קודם צריך לראות שמה שכתוב כאן זהו נכון. וגם כוונת בריאת העולם שהוא לטיב כפי אפשרי למי שיכול לקבל הטבה, מפני שכביכול הבורא יתברך שלו נחת רוח בזה. ואם כן, עכשיו אני קורא לאט, ואם כן, אין לך כוונה תכליתית בעולם, כלומר, כל דבר שאדם עושה, מה זה כוונה לא תכליתית שאדם עושה? למשל שהציפורניים שלו גודלות. אז לא בדיוק אני בטוח שהוא נהנה מזה, כן? אבל זה לא נקרא כוונה תכליתית. זאת אומרת, אני לא התכוונתי עכשיו שהציפורניים שלי יגדלו בעשירית מילימטר בשיעור הזה, נכון? אלא אני, מה התכוונתי? כן, התכוונתי כבר לדבר פה, נכון? למה אני מדבר פה? כי אני נהנה מזה, מה ש... בדיחה להגיד את זה, שחשוב לי, אבל נגיד, כן? עכשיו יוצא לי איזה משהו, אתם מבינים? מתכוון להתעלק על חמורת אומללים. טוב. אין לך כוונת יראה ואהבה שלאחר את זה, זה טוב שלא תראה יראה ואהבה חוזרת לעצמו. בסוף הכל בשביל עצמו. וכשדיברתי מדרך השכל, אחזור הדבר הקדוש לגבי דבריו, שלא יישאר שום קושה בדבריו ויצא לאור משפטו. אז קודם, זה מה שאמרתי, קודם מסביר לך את הכלל שהוא כבר אמר קודם, וזה שהכל אתה עושה בשביל עצמך, אין דבר בעולם שמישהו לא עושה בשביל עצמו, והכל יוצא בשוף, היראה והאהבה, הכל עובר לעצמו. עכשיו, על בסיס זה הוא יסביר את דברי אנטיגנוס בצורה כזאת, שלכאורה הם הרי סותרים את מה שאומר, והוא יסביר למה הם לא סותרים. מישהו לא מקבל את הכלל היפה, הפשוט והברור הזה, זה מקרה מערער את עולמו המוסרי הרוטט, והוא חושב שמה שאמרתי במקרה לא נכון, אני מוכן לטפל בזה עכשיו, זה הרגע. הכלל אומר שכל מה שעשית בחיים, כל מה שאני עושה בחיים, כל מה שכל האנשים הצדיקים בחולים, כולל הרב קוק והרמב״ם, זה רק של עצמם. מה? במודע.
מה זה עצמם?
עצמם זה עצמם, כפשוטו, בלי חכמולוגיה של קוק.
איך נסביר
את המקרים? ואם הבן שלו יקבל צרעת חס וחלילה, אז מה אבא ירגיש? הוא יהיה עצוב. יוטו, אז הוא לא רוצה להיות עצוב. זאת הבעיה, זה הנקודה. אם היה לא אכפת לו, למה הוא לא מטפל בצרעת של החתולים לזמביה? לא מעניין אותו אומר.
אבל זה הקטע.
מה?
זה הקטע. זאת אומרת שזה מחובר אליו.
הוא נהנה מזה. זה חשוב לו. אישית. לאבא זה חשוב. לא אכפת לו מהבן. אכפת לו מעצמו. בסוף אכפת לו מעצמו. בסוף זה בשביל עצמו. מה? איך זה מה?
איך זה במודם?
לא הבנתי מה הוא אומר.
איך זה במודע?
מה זה במודע?
שאל אותך אם זה במודע או לא במודע. אדם עושה את זה בתודעה, לא עושה את זה בתודעה.
ברור שעושה את זה בתודעה.
למה
אתה אומר את זה בתודעה? אתה לא מבין, מה כן? מה צריך לדבר השנייה?
כך מודע, שאדם רק אחר כך
חושב וחושב. לא אומר ש... לא על כל מעשה שאתה עושה בחיים, אתה עושה לפני זה אתה יושב ולומד את התוספות על זה. אנחנו רואים, אתה עושה באופן, אני עכשיו עזרתי את זה פה מפה לפה. לא חשבתי עכשיו שעות, איזה הנאה תבוא לי מזה. אבל באופן כללי, אם היית חושב, היית רואה שאתה עושה את זה בשביל עצמך. יש דברים שעם הזמן אתה עושה את זה מתוך הרגל, אתה מבין?
לא, זה לא זה, זה לא שאדם עושה את זה בשביל...
הוא עושה את זה רק בשביל עצמו נקודה. רק יש דברים, הוא לא חושב כי הוא...
זה לא,
זה לא, ודאי זה עושה את זה בשביל עצמך. רק יש דברים שהוא כך טבעיים שהוא עושה את זה באופן טבעי. אבל אם הוא חושב, הוא רואה שאתה בשביל עצמו. לא, חם לכם פה, לא, רק נתם. מה, נותן צדקה? למה בן אדם נותן צדקה? מה אכפת לו שאני אמור? למה? למה אתה דואג לעני? ואם הוא ימות וכל משהו, וחלק מעם ישראל יתפוצץ, אז מה? יופי. אז הבא שלך שכואב.
מה רע פתאום? אני יכול לתת צדקה גם בלי שזה יחב לי בכלל.
מה?
אני יכול לתת צדקה בלי שאני מכיר שום אני.
למה אתה נותן צדקה?
אני נותן צדקה פה בקופה צדקה, אין לי מושג למי זה מגיע.
למה אתה נותן צדקה בקופה צדקה ואין לך מושג למי זה מגיע?
סתם, כי יש עניין לתת צדקה.
ולמה יש עניין לתת צדקה?
למה יש עניין לתת צדקה?
מה אכפת לך מזה?
זה טוב.
למי זה טוב?
לכלל.
ומה אכפת לך מהכלל?
אכפת לי מהכלל.
ואם הכלל יהיה רע, מה תרגיש?
זה לא קשור, זאת אומרת, בסדר שיכול להיות לי הרגשה גם סובייקטיבית, אבל בסופו של דבר יש דברים שאתה רוצה...
לא, תן לי דוגמה. נמצא דוגמה. עכשיו טוב. למה הוא מסכן את עצמו?
לא, למות
בשביל... למות בשביל מה?
זה אדם אחר.
יופי, ולמה הוא מסכן את עצמו לא בשביל אדם אחר?
בשביל הידיעה.
רגע, נדבר עכשיו איתו. כן. כי מה יהיה אם בן אדם אחר ימות, מה הוא ירגיש? ומה הוא ירגיש שהבן אדם שהוא לא מכיר עכשיו יידרס והוא לא ינסה להציל אותו? מה הוא ירגיש? כלום? תגיד את האמת, אל תשקר. למה הוא מציל? למה הוא יקפוץ להציל אותו? כי מה יקרה? מה הוא מרגיש?
אולי יהיה לו חצי דקה איזה...
אתה מתחיל להשתפר לאט לאט מה שנקרא, אתה מודה במקצת.
רגע, אבל אתה עוד...
אתה אומר תהיה חייב בשבוע.
אבל...
מה זה? מי? לא שמעתי. אתה חוזר על הנושא של המודעות. לפעמים, כשאני אומר מודעות, אני לא מתכוון שבן אדם עושה את כל החשבונות השכליים בצורה מודעת קודם. הכוונה היא שזה דבר הגיוני. יכול להיות שהוא כבר הכין את עצמו לזה 5 שנים קודם, אתה מבין? זאת אומרת, הוא חשב על סיטואציה שהוא צריך לסכן את החיים שלו, הוא למות בשביל עם ישראל, והוא החליט שהוא מוכן לעשות את זה, אתה מבין? אז רק שנייה. אז יכול להיות שבאמת הקטע של המודעות היה פעם בעבר. הרי לא כולם עושים הכל כל היום, נכון? סימן שכנראה הוא עבר איזה תהליך מחשבתי, אתה מסכים? אז לכן אני אומר, אני קורא לזה מודעות, למרות שזה לא חייב לקרוא בדיוק ב-20 שניות שבה אדם עושה את המעשה. אבל מאחורה עומדת מודעות, זה לא דבר שקורה אוטומטי, נכון? זה מה שאני מכוון מודעות. מודעות על מה זה לא שאתה חושב באותה נקודת זמן, אלא הכוונה שזה מעשה שנובע מתוך הבנה של המשמעויות של אם תעשה ואם לא תעשה, אתה מבין? למה הוא קפץ על הרימון לצורך העניין? יופי, ומה אכפת לו שימותו חיילים? אני שואל אותך עכשיו, לדעתך, אנחנו לא יודעים שנינו, אבל נגיד, זה לפי הסברה. כי מה? אין טבעי אצלו. אף אחד לא קופץ באופן טבעי על רימונים. למה רצה להציל אותם? אתה חוזר להתחלה, למה? יופי, ומה יקרה אם עכשיו כולם ימותו? מה הוא ירגיש? לא משנה.
ומה, אבל למה אתה עושה פה את השאלות?
נו, תמשיך.
ולמה אכפת לו מה הוא מרגיש?
זה דבר טבעי. כשאני דרך הסתירה זה כואב לך בלי סיבות.
יכול להיות, אתה מציב את הדבר הטבעי.
נכון, אני מגיע כמו המסור עם השכל. אני מגיע עד הנקודה שזה כבר אין לך מה לשאול יותר, כי זה לא לוגי, זה הופך להיות חלק מהטבע שלך. וזה מה שהוא אמר פה, המטרה שלך זה ליהנות בחיים ולא לסבול. זה הכל, חוץ זה לא אומר לך כלום.
אתה אומר...
זה מגיע להנאה. תקשיב, א', אני לא אומר את זה, אני אומר את זה. לא, בסדר, אבל... חוץ את זה, תגיד לי. מה שאני אומר, זה הגיוני או לא הגיוני?
זה הגיוני, אבל...
רגע. עכשיו בוא נעצור רגע. אני אומר דבר פשוט, לא אומר, אני מצטט דבר פשוט מאוד. המטרה היחידה שלך בחיים זה א', ליהנות, ב', לא לסבול. זו המטרה היחידה שלך בחיים. עד כאן הבנת? עכשיו אני יודע שאנשים יש בעיה מוסרית עם כל מה שלימדו אותם, הפכו להם את הכל, אני אסדר לכם את הראש חזרה לגמרי, אני מבטיח לכם, בלי נדר, את אותו לגו אני אחבר חזרה, הכל יהיה מצוין, אבל עם ההבנה הזאת. ואז נהיה הרבה יותר חזקים. תכף אני תכף נדבר, רגע, אני תכף נדבר. אני לא הולך לנפץ שום ערך מוסרי שלמדתם עליו, להפך. בזכות מה שאנחנו נלמד היום, תוכלו להיות אידיאליסטי בדיוק כמו קודם, אבל עם השכל. כי המצב שלכם היום הוא כזה, ועוד פעם, יכולים להתווכח איתי, אבל אני לא מאמין לכם. המצב שלכם היום הוא כזה, שא', יש ממכם תביעה מוסרית ואידיאליסטית, ואני לא יודע מה, על הרבה דברים שאתה צריך לתת מעצמך, או לסבול, או להקריב וכו', נכון? עכשיו, איך בן אדם תופס את זה היום? תכף אני אסביר לכם את האמת בסוף. תראו שהאמת תמיד זה הכי טוב, זה מה שאלפי מנה שלנו, זה אוקיי? ברגע שתהיה ישר, תלך עם האמת, בסוף תגיע לאותם דברים, אבל באמת. אז למה לך ללכת הפוך ולשקר ולסבל ולהיות צבוע? אז עכשיו, מה הצביעות? לא שחס וחלילה כולם פה צבועים, אבל כולם פה חיים למעשה במלכוד או בשקר מסוים. למה יש להם מלכוד? המלכוד הוא שמצד אחד אני הקטן הפרטי, הבטלן, השמן, המלוכלך, האפס, העצלן, רוצה לחרוב כל היום, וזהו. כן, ולא רוצה להתאמץ, ואתה רואה את הסבתא שלי, והאידיאלי של הרב אלי שרוצה אותם לבד. זה מה שאני מרגיש. אבל... מה לעשות? יש לי גם קצת שכל, אני מבין שזה, לא צריך להיות ככה, צריך ללמוד תורה וצריך להתעורר ולא צריך לשאול ולא צריך זה. אבל כל מיני אני נמצא בקונפליקט. ולכאורה, טובים לי 100% מאמץ. זאת אומרת, תראה, בשביל להיות צדיק גמור, אתה לא צריך לחשוב על עצמך בכלל. צריך לחשוב רק על כלל ישראל, על עם ישראל, לקפוץ על רימונים, לעשות כל מיני דברים מוזרים, נכון? ועכשיו זה מאוד קשה, אז תגיד, יש אחד מאלף כזה, אבל אני המסכן, איפה אני? אז אתה, כל אחד לוקח לו את הגבול, אחד משאיר 10% של עצמו, אחד משאיר 90% של עצמו, נכון? אבל אתה כל מה נמצא בקונפליקט בין מה שתורשים ממך לבין מה שאתה מוכן לתת, נכון? למה אתה נמצא בקונפליקט? כי תובעים ממך תביעה לא הגיונית. בגלל זה יש לך קונפליקט. עכשיו, שתדע את האמת, לא יש לך קונפליקט. ותוכל לתת לכלל בדיוק עם הקודם בלי להתרגל, הכל יהיה נהדר פתאום. בסדר? אז זה מה שאלפי מנשה עושה, הוא לא בא לשבור לכם את הכללים האידיאליסטיים שלכם, הוא בא לסדר לכם את זה. זה הגדול שתראו שהאידיאל, תכף אני אגמור לדבר, תכף אתכם שמה לשאלות, ואחרי זה נגיע לעניין, ותראו שהכל נהיה פשוט. אלא הוא בא, זה בדיוק הרעיון, שאתה עובד עם השכל ואתה באדם לא צבוע, ואתה עובד בצורה ישרה, עם העיניים קדימה, כמו שאומר הרמב״ם, אתה רואה שכל מה שאתה קודם הוא נכון, אבל הוא לא סותר שום דבר. פתאום הכל נהיה פשוט והגיוני. אז עכשיו בואו נחזור לנקודה, אחרי הנאום היפה הזה, נחזור לנקודה שהיינו בה. קודם, אני מבקש לכם להודות על האמת, שאין דבר כזה שבן אדם עושה משהו לא בשביל אחד משתי הטעמים שאמר על פרד בנשי מאיליה. או בשביל שליהנות, או בשביל לא לסבול, נקודה. עכשיו יש, הנאה זה לא דווקא הנאה פיזית, יש הנאה רוחנית, בן אדם עשה מדס סיירות, רץ פה את כל הטריג 18 פעם. הוא לא נהנה מזה פיזית, אבל הוא נהנה בראש, הוא נהנה בזה שהוא הצליח, שהוא ניצח, שהוא לא נשבר, הוא נהנה מזה. הוא יוצא לו משהו מזה. נכון? אז עכשיו אני מוכן עם מישהו, בוא נגמור קדם לנקודה הזאת. האם מישהו עדיין פוצה פה ומצפצף נגד העיקרון הפשוט הזה, שבסוף כל מה שכל אחד אי פעם עושה בעולם זה בשביל עצמו נקודה. בשביל ליהנות ולא לסבול. כן, דבר.
ששאלנו אותו על זה, שהוא אמר שזה ויכוח בין הפילוסופים לחז"ל, והם אומרים שהכל נובע מאינטרסים, והוא אמר שעקדת יצחק זה החוכמה שאברהם יכול לעשות משהו בלי...
למה אברהם עוקד את יצחק?
מה?
למה אברהם עוקד את יצחק? מה שהם ציווה. יופי, מה אכפת לו מה שהשם ציווה? אני שואל אותך שאלה פשוטה, השם ציווה ואני בכל אופן לא עוקד את יצחק, אז מה?
הוא לא פחד
מעונש, זה בטוח. הוא לא פחד מעונש, אבל מה הוא, היה לו יראת הרוממות לצורך העניין?
כן,
אז הוא אהב את השם, הוא אהב את השם יותר משהו את יצחק, נכון? למה אי אפשר להגדיר את זה ככה? למה תלך ישר עם שכל פשוט? למה לך? תשמע, על זה נאמר רוצה לשקר הכי כדותו. אני מדבר בהיגיון פשוט, ואתה מנסה לי כל מיני פלספים. למה, אני שואל אותך, אז בוא נחזור. למה אברהם היה מוכן לעקוד את יצחק לשיטתך? יופי, ומה אכפת לו מה השם ציווה? יופי, עכשיו אני עובר לשאלה הבאה. ומה אכפת לו מה שהשם ציווה? ואם הוא יעשה מה שלא צריך לעשות, מה יקרה? נכון, למה הוא לא עושה מה שלא צריך לעשות? כי אחרת מה יקרה? אני שואל, למה אברהם לדעתך עושה מה שצריך לעשות? אתה לא משקר עכשיו? כי אחרת הוא יהיה עצוב נורא. כי אחרת הוא יהיה נורא עצוב. והוא ירגיש שהוא בזבז את כל חייו לשווא. כי הוא עמד בתשעה ניסיונות, אבל רק בעשירי הוא לא עמד. ובזבז את עם ישראל, ובזבז את כל מה שהוא מאמין בו, ובזבז את כל האמונה בהשם שהוא הראשון שהפיץ אותה בעולם. כל החיים שלו נגמרו. איך הוא יכול לצאת מזה? השם אמר לו תעקוד וזהו. נו מה הוא אומר לו? לא עוקד. אז הוא אומר לא נותן לך. יופי, לא נותן לך. הלאה. למה אתה יודע? חמוד, איפה המצאת את כל הדרוש המוזר הזה? כשאברהם אבינו היה מבקש את הקדוש ברוך הוא לא לעקוד וכי היה מצליח לו. פשוט לא נכון, איפה המצאת את זה?
לא, הייתה לו את האופציה.
לא היה לו שום אופציה, חמוד. אמרו לו תעקוד, לא, אני מבקש, אבל לא היה מקבל.
לא משנה, אבל אפילו לא ביקש.
הוא ידע שהוא לא יקבל, יותר חכם ממך. איך הוא ידע? כי מה שם אמר, סימן שהוא רוצה, מה השם פתאום שכח את זה? מה סתם השם עובד עליו? לא, כי אתה לא מבינים, עוד לא אמרנו, תמיד יש לא וכן, אנחנו בשלב של הלא. קודם, הלא זה הוא בא, תראו, זה כמו ביחס לנו, כל השיעורים שלי בנויים אותו יקרו. קודם, תבין את האמת. אחרי זה תראה שהיא נפלאה. אבל האמת היא לא האמת הטכנית העלובה שלכם, אתה מבין? אין דבר כזה שמישהו בעולם עושה משהו לא בשביל הטענת, זה לא מה שכתוב כאן, אין מה לעשות. עכשיו, אין מה לעשות, זה לא כי זה כתוב כאן. זה לא נכון, כי הפילוסופים טיפשים כמו קיר המוות בערך. והם מדברים ברמה מאוד נמוכה. אני אסביר לך בהמשך למה, אני אסביר את הכן, אנחנו בשלב של הלא. בסדר? תביא, אחרי שתגמור לשמוע את השלב של הכן, אם עדיין לא תקבל את זה, איך הקושיות אתה מדבר, בסדר? אבל בפשט אני צודק או לא צודק? תגיד לי. זה לא אני, זה גם שכל פשוט, שכל ישר פשוט. כן, מה?
מה זה חסד של אמת?
מה?
חסד של אמת.
חסד של אמת, זה לחסד אחד שלא יכול להחזיר לך. אתה עושה את זה רק בשביל השם, מצד המצווה, אבל אתה עושה את זה כי אתה נהנה מזה וטוב לך בעולם הזה, בעולם הזה. אני אסביר לך עוד פעם. כשאני עכשיו נותן לך שקל, אני מלווה לך, אני יוצא לך, אני, אין לי, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא 100%, כי יש סיכוי שתחזיר לי את זה, נכון? חסד של אמת, הכוונה, שזה רק לשם המצווה בעצמה, שאותה אני עושה בשביל ליהנות כמובן, כמו שאמרתי קודם, אבל אתה אישית לא תחזיר לי כלום. הבנת את ההבדל? טוב, בוא נמשיך,
כי אנחנו... הרב שמישהו עושה משהו כי מכריחים אותו.
נו, מה כזה?
איך יש לו מזה הנאה וסיפוק?
הוא מקבל את הלא הנאה, אם הוא היה יכול היה בורח מזה.
אז מה הוא מקבל מזה?
לא מקבל, אחרי תחבר... מה זה, איך מכריחים אותו?
מכריחים אותך, אני אומר לך, תעשה ככה וככה.
אם לא, אני דבר שלך את האוזן, נכון?
לא, אני אומר לך, אתה יכול לעשות לי טובה, תעשה ככה וככה.
בסדר, אז למה אני עושה את זה? אני אגיד לך, לא רוצה לעשות לך טובה.
מה?
למה אני בכל אופן עושה את זה?
לא יודע.
זה לא נקרא להכריח. להכריח זה אומר למשוך אותך באוזן, זה נקרא להכריח.
אני מתבייש אם לא לעשות את זה.
נו, אמרת. הנה התשובה. אתה לא רוצה להתבייש, אמרתי, יש השגת הנאה והרחקת צער, נכון?
איזה רווח יש לי ממנו.
שאתה לא צריך להתבייש.
הרחקת
צער. זה הרווח, שאתה לא מתבייש. נכון?
אני נמנעתי ממשהו.
נכון, אז אמרנו, או שאתה משיג הנאה, או שאתה מרחיק צער.
אני נמנע מפגיעה בי, זה לא רווח.
זה רווח, זה הרווח. אמרנו, או שאתה נמנע מסבל, או שאתה מרוויח הנאה, זה מה שהוא אמר. כל הרחקת הנזק והשגת הטוב. אז פה הרחקת את הנזק, שלהתבייש זה נזק, נכון? אז אתה הרחקת הנזק, או עושים את הטוב, זה הכל, הכל בשבילך. בסדר? לא יעזור, חבר'ה, השכל לא מתכופף בפני הדמיונות הדתיים שלכם. זה לא עובד ככה, יש שכל. אחרי זה נראה שזה לא סותר כלום, זה מה שיפה בעסק הזה. קודם תבינו את השכל. הלאה, חזרה דברי אנטיגנוס. חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל לרוץ, למה? אני צריך להסביר לכם עוד הרבה דברים. חבר'ה, בוא נרוץ קדימה, נגמר מעט את הנתינו של סוחו, ואני אסביר את העיקרון, ואז תראו שהכל נפלא, יפה, אמיתי. והעיקר הלימוד מזה זה לא רק הנושא הזה עצמו שהוא חשוב, אלא תעבדו ישר עם השכל. אל תהיו צבועים אף פעם. הלאה. חזרה דברי הטינוס. אילו אמר אל תעבדו את השם על מנת לקבל פרס, היה מקום לבעל דין לחלוק, שאף שאין דברם מפעים לשכל, הכל זה מעל השכל אנושי שאולו התעל נגד דברם המקובלים משום כאיש. שמכירי תורה שבעל פה. עכשיו הוא מאמת בעין את ההיגיון שהוא הסביר קודם מול המשנה. הוא אומר, אם המשנה הייתה אומרת אל תעבדו את השם על מנת לקבל פרס, אז היית יכול להגיד, תשמע, אתה עם השכל שלך כל הכבוד, אבל הכבוד שהוא חוייך לתורה שבעל פה, הוא אומר אחרת שתוק, בסדר? הוא אומר, אבל המשנה לא אמרה את זה. המשנה מה אמרה? אבל כיוון שאמר אל תהיו כעבדים אלא הבו כעבדים, או על מנת לא משנה, מבואר בדבריו שיש דוגמתם בעולם הזה עבדים כאלו, ואם כן ירים לנו ונעבוד כמותם. ועוד קשה מעיקרו, למה לא לשוות הדבר כעבדים? אני אומר, בקוצר אל תעבדו, כנעל ותו דבריו. בסדר? אוקיי. ותו, אני אסביר פה עוד. אז הוא שואל שתי קושיות על המשנה הזאת, לפי ההבנה הקלאסית. הוא אומר, שאלה ראשונה זה שהוא אומר אל תהיו כמו עבדים כאלה, אלא תהיו כמו עבדים כאלה, נכון? סימן שיש כאלה בעולם, אז תראה לנו אותם, נכון? אם הוא היה אומר, אל תעבדו את השם, מה שהוא אומר בהתחלה, אל תעבדו על מנת תקבל פרס, זה כל היה ברור, נכון? אבל הוא אומר, אל תהיו כמו עבדים האלה, תהיו כמו עבדים האלה. סימן שיש את הסוג עבדים הזה וסוג עבדים הזה, נכון?
נראה.
הוא אומר, אל תהיה כמו אישה, תהיה כמו איציק. סימן שיש בעולם מוישה ואיציק. יופי, אז הוא אומר, אל תהיו כמו עבדים מסוג א', תהיו עבדים מסוג ב'. סימן שיש עבדים מסוג א', עבדים מסוג ב', מסכים?
ברור.
תראה לי אותם. אני אסביר לך, תגיד לי, מי העבדים שאתה מדבר? אני מדבר איתך. כי זה הרבה יותר פשוט, אם אני רוצה להגיד לך אל תשקר, לא צריך להגיד לך אל תהיה כמו הוא, אל תהיה כמו, אני לא אשקר, נכון? סימן שאני רוצה לתת לך דוגמה, נכון? אז הקושיה השנייה זה עכשיו מה שאמרתי בהתחלה, זאת אומרת, אם זה היה כל כך פשוט, כל מה שהיה צריך להגיד זה אל תעבוד את השם בשביל ליהנות, תגיד אל תעבוד את השם בשביל ליהנות, למה צריך להגיד להראות לי כל מיני דוגמאות, כמו שאמרתי לך עכשיו, אני אומר אל תשקר, אני רוצה אל תשקר.
עושה לשמה או לא לשמה.
סימן שיש משהו שאפשר להראות לך רק דרך מוישה, נכון? אני רוצה להגיד לך, ללמד אותך לא לשקר. מה הדבר הכי פשוט? פשוט אל תשקר.
למה קוראים
למשה בלב
אם הוא
עושה
לשמה או לא לשמה?
הוא פשוט מדייק במשנה, זה הכל. הוא אומר, אם המטרה היחידה במשנה הייתה להסביר שאסור לעבוד את השם על מנת להרוויח משהו, זה אפשר פשוט אתה אומר את זה. עכשיו, אם נותן לך דוגמאות, מזה הוא לומד שני דברים. אחד, שצריך את הדוגמאות. בית, הדוגמאות האלה ישנם בעולם, נכון? אז הוא אומר, בוא נחפש את הדוגמאות, ומזה נבין מה המשנה רוצה, הבנת? זה פשוט דייק במשנה. כן, לעבור, כן, ואני קופץ בקדימה. ואתה שוב לבאר דבריו בכמה אופנים ולכונות דברים שהם מסכימים לשכל האמיתי. כי האמת הגמור, עוד כלל חשוב מאוד מאוד מאוד, האמת הגמור שלא תהיה התורה סותרת בשום מקום לשכל האמיתי. למה התורה לא יכולה לסתור את השכל, אבל למדנו את הכלל הזה, ואם לא זה הרגע? למה התורה לא יכולה לסתור את השכל? מה זה? התורה מאלוהים, למה שלא תסתור את השכל? מה השכל האנושי לעומת השכל האלוהים? זה עכשיו אתה חצי שעה אני אדבר פה כמו חרידי, אין בעיה. מה אתה עם השכל שלך לעומת הקדוש ברוך הוא? משה רבינו אמר בנבואה מישר מפי הקדוש ברוך הוא, אז מה השכל שלך? למה התורה לא יכולה לסתור את השכל?
זה הגילוי של הפעולות של השם, זה העולם.
תגיד יותר טוב.
זאת אומרת, הכל מותאם בסופו של דבר.
תגיד יותר טוב. כי התורה היא השכל. התורה היא בעצמה שכל. השכל שלך בעצמו תורה. איפה לומדים את זה בגמרא? שאומרים לפעמים בגמרא, סברה למה לקרא, נכון? שמעתם, מכירים את זה פעם בחיים? שמעתם? סברה למה לקרא, מסקנה שהסברה היא חלק מהקרא, נכון? זאת אומרת, זה ברור שזה תורה. אלא מה, אם התורה אומרת משהו, זה משהו שלא יכול להבין אותו סתם בסברה, נכון? כי אומרים סברה למה לקרא, אז ברור שהסברה זה תורה. אם הסברה הייתה נגד התורה, אז לעבר, אני צריך להגיד סברה דווקא לקרא, נכון? פה תגיד עכשיו למה התורה צריכה להסביר את זה. אבל כל הזמן שסברה זה דבר תורה, אז מה יש לך פה לחזור על זה פעמיים? אז התורה היא פשוט שכל. לא נכון. א', זה לא קשור לנושא, ב', זה לא נכון. זה לא קשור לנושא, כי יש הבדל בין אי אפשר להבין לבין סותר את השכל, אתה מבין? זה בכלל לא דומה. וב', זה גם לא נכון. למה אי אפשר להבין? הכל אפשר להבין. יש רמות, אני מסכים, שיש עוד רמות שהן כבר מעבר להשגת אדם. פשוט אפשר להבין. הלאה, ממשיכים. כי הנשמה נתווספת בעדה שביד היא למעלה, היא השכל. שהיא השכל, היא חלק אלוה, ממעל, בדיוק כמו שאתה אמרת. ואחרי שירדמה אלה הכל וכו'. אז אני אסביר פה שוודאי השכל הוא חלק מהאדם. עכשיו הוא יסביר את דברי הנתינוס שסוחו. איזה יסביר? אני לא אקרא את כל הביורים שלו על הנתינוס, מי שרוצה יקרא אחרי זה, אחרי זה יסביר את העיקרון, ובזה נגמור את השיעור היפה והחשוב הזה. הלאה. הנה יש בית מיני עבדים העובדים את רבם. הפכתי לדעת מי שלא קלט את זה. א', בכדי, אחד בכדי לקבל שכירותו, ועבד כזה מחזיק טובה לרבו שאינו מדקדק עם הרבה בעשיית מלאכתו. שמקל הוא לא מעליו. אז עבד, הסוג הראשון, עבד את בלשון המשנה זה פועל, כן? זה לא עבד, הכוונה שעובד, עבד שלקחו אותו באונייה ואמריקה, אלא הכוונה פועל, זה עבד. אז יש סוג ראשון של פועל, זה מה שכה פועל ערבי. כל ערבי, מה שאומרת, הוא יושב מתחת לעץ לעשן סיגריה. עכשיו, כשאדם מסתכל, הוא עובד, אתה מסובב את הגב, הוא יושב מתחת לעץ ומעשן סיגריה. נכון? למה? כי לא מעניין אותו עבודה בכלל. מעניין אותו בסוף קבל את הכסף שהוא הולך הביתה, נכון? אז זה מה שקורה עבד מסוג א', שהוא רוצה לקבל שכירותו. ועבד כזה מחזיק טובה לרבו, שאינו לא מזה כמו הרבה בעשיית לחתו. שמקל לא מעליו. זאת אומרת, הוא לא רוצה לעבוד, הוא רוצה את הכסף, ברור? ב' שעובד את רבו באיזו אמנות, כדי להתלמד היטב אמנות ההיא וסוחר, ושיוכל לקחת להתפרנס ממנה. ולזה הדי האופן רוצה דווקא שרבו ידקדק עליו ויחמיר עליו ללמדו הצד היותר טוב. ובזריזות היותר אפשרי. ובזה ישבתי גם כי זה קשה שיקשו המפרשים. עכשיו הוא יסביר. אז הסוג השני של פועל זה אחד שרוצה ללמוד את המקצוע. אחד כזה הוא דווקא רוצה שכמה שיותר יחמירו עליו, נכון? זאת אומרת, הוא רוצה דווקא לעבוד כמה שיותר. נגיד, יצא לי שבא אנשים ורצו לעבוד אצלנו בחברה בחינם. אמרו, אני מוכן לעבוד בחינם 3 שנים. 2, 3, לא זוכר. למה הוא יוכל לעבוד בחינם? כי הוא רוצה שיהיה לו ניסיון. כי אם יהיה לו ניסיון, הוא יוכל אחרי זה להרוויח הרבה יותר כסף ויוכל להיות הרבה יותר רציני, נכון? אז האדם היה מוכן לעבוד בחינם רק שתתנו לו לעבוד. למה זה? זה הסוג השני, שהוא מעניין אותו העבודה, לא מעניין אותו הכסף. זאת אומרת, לא אכפת, הוא גם מקבל כסף. הוא ישמח לקבל כסף, אבל הנקודה זה לא הכסף, הכסף זה הנושא הצדדי. העיקר אצלו זה ללמוד את האומנות, זאת אומרת, ללמוד את לצורך העניין לעשות את הדבר בעצמו. ברור? אז זה סוג ראשון של עבד. זה אחד שלא מעניין אותו עבודה, מעניין אותו רק הכסף, והשני זה שלא מעניין אותו, מעניין אותו כסף, אבל בעיקר מעניין אותו עבודה, ברור?
וזה הנאה בשבילו עבודה.
זה כבר לא משנה, אבל התכלית שלו זה העבודה בעצמה, ולא השכר שהוא נלווה לעבודה, מבין? יפה. עכשיו ביאור דבני ארטיגוס. זה כבר ראיתי כל מי שהוא לא אינטליגנט, התנגד צורה בסיסית כבר הבין את הנקודה פה. ושיהיה נרווחתנו בזה עלינו להתלמד לעשות כלי מוכן לקבל הטבה. זה הוא אמר בהקדמת הספר, בחלק הראשון של הספר, שכל התכלית של האדם בעולם זה להיות כלי מוכן שהנשמה תוכל לקבל טובת עולם הבא או להתחבר לקדוש ברוך הוא במילים שלנו, בסדר? את כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה מה שנקרא להתלמד, להיות שוליה. אנחנו שוליית הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בסדר? זה המטרה שלנו בעולם הזה, זה להיות שוליה פה. אין צריך שיהיה כוונתנו קיבול שכר, כפי שיעד אותנו, אם בחוקותיי תלכו, שנוכל להתרשל קצת ולסמוך על חסדי השם שלא יקפח שכרנו על ידי זה. אבל כיוון שלטובתנו, כשלא נהיה כלי מוכן, לא נהיה לנו חסדו, אף שיתנו וזה וזה וזה, בואו נפרוץ טיפה קדימה. ועל פי זה עיקר הגרסה. טוב, אני הבנו את העיקרון, אני אסביר את זה במילים שלי, אבל כמו שהבנו. אז העיקרון הוא כזה פשוט. מה שאומר הטיגר שסוחו זה לא חס וחלילה, שאתה לא צריך לצאת לך שום דבר מזה. זה אף אחד לא עולה בדעתו את השטות הזאת. אלא מה שאומר אנטיגוס חוק הזה דבר, שאתה רוצה לעבוד את השם כמו שצריך, אל תהיה כמו פועל שמעניין אותו רק השכר. כי השם נותן שכר, השם משלם משכורת. המשכורת זה בריאות, זה עושר, זה ילדים, זה כל הדברים הטובים, וגשם מהשמיים. בסדר? זה הפרס. מה ההבדל, מה הנקודה במילה פרס? פרס זה שכר חיצוני. המשכורת, אדם מקבל משכורת על זה שהוא עובד. אבל זה לא קשור לשאלה אם הוא למד את העבודה או לא, נכון? עוד פעם, אם הוא ילמד עבודה, יעבוד יותר טוב, אולי יקבל יותר כסף. אבל זה הדוגמה לפועל הראשון. הפועל הראשון לא מעניין אותו עבודה בכלל, מעניין אותו המשכורת. אני משלם משכורת, אז הוא לא משקיע יותר מדי, כי הוא מקבל את הכסף שלו, נכון? זה, לא רוצה להגיד פקיד בעירייה, בטח זה אבא של מישהו. אבל זה פקיד בעירייה. הוא בא ב8, שוטטה, הולך ב4. לא משנה מה הוא עושה, יקבל בסוף אותו כסף. אז מה אכפת לו כאילו? אז בסדר, אז מדי פעם מקבל איזה שני אנשים. לא נעים, מקבל זקנות צולות שעומדות בחוץ ומייללות. אז הוא מוכן לקבל אותם. מצד האמת, הוא יקבל את המשכורת אם הוא יקבל 2 זקנות או 8 זקנות. אז מה שלא להתאמץ, נכון? זה נקרא פועל שעובד על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, העבודה לא מעניין אותו, לא יודע המשכורת. אז אומר לנו אנטיגוס סוחו, אל תהיה כזה בעולם הזה, אפילו שקבל סוחו נותן שכר. וגם כאלה הוא מטפל בהם. כי זה מה שהוא אמר כאן, בדף הקודם שלא התארחתי להתעכב על זה, שהוא אומר, הוא נשמע כמייעץ לטובה. תראו, אנטיגוס סוחו זה לא אומר, אסור לעבוד השם ולקבל פרס. הוא אומר, עדיף לך להיות כזה ולא להיות כזה. סימן שגם הראשון מותר, נכון? זה לא שאסור להיות פועל שקבל פרס. הוא אומר, עדיף לך לא להיות כזה, אלא להיות כזה, כי באמת הקדוש ברוך הוא נותן פרס. וזה בסדר, זה מה שקרה עירת התת, כמו שאומרים, מותר לך לעבוד בשביל לקבל שכר, זה לא איסור. אבל זה לא עבודה משובחת, עבודה משובחת זה שלא אמנה לקבל פרס. אבל עכשיו אנחנו מבינים פעם ראשונה מה זה שלא אמנה לקבל פרס. זה לא הכוונה שלא תקבל משכורת, ברור שתקבל משכורת. אבל המטרה שלך זה לא המשכורת, המטרה שלך זה מה שהוא אמר, זה להיות שוליית הקדוש ברוך הוא, להתלמד במלאכת המצוות. זה המטרה האמיתית שלך. וזה נקרא לשמה. אז בואו נסכם איפה שאנחנו עומדים, ואז אני רק יחזיר לכם את הבניין לגו שפירקתי, ואז הכל יהיה בסדר ונוכל ללכת הביתה. כן, מה?
אבל זה גם אומר, זה דת לשמה.
שמה? תקל לך משהו בראש, תאמין לי, אני לא מבין. איפה אתה רואה פה תתמודה ומה זה קשור לנושא?
אתה עושה את זה בשביל הכסף. גם אם אתה מקבל את הכסף בסופו של דבר, אתה עושה בשביל העבודה. אני מבין, אתה בן אדם יכול לקבל אולי בדרך אגב את השכר, אבל לא עושה את זה בשביל השכר.
מה זה קשור למודה ולתתמודה?
הוא לא עושה את זה, הוא לא בא ועובד בשביל הכסף.
במודה הוא עובד לא בשביל הכסף, אלא בשביל הקדוש ברוך הוא, או בשביל המצווה, למה זה תלמודה ותלמודה? אבל הוא יודע שהוא קבל שכר. מה, האדם לא יודע שהוא קבל שכר מהשם, שמי שצדיק השם עוזר לו?
אבל יש דברים שאולי הוא לא יודע.
בסדר. זה לא קשור לנושא בשום צורה בעולם, הנושא של מודעות ולא מודעות, זה פשוט לא קשור לנושא. אז זה עלה פה, האם אדם במודעות רוצה לקבל שכר, או במודעות רוצה לא לקבל שכר? זה לא קשור למודע חוסר מודעות, זה בן אדם יודע, משה רבנו יודע שהוא עובד השם שלו מן מקבל פרס, למרות שהוא יודע שהוא קבל פרס. לא קשור ללא מודעות, זה קשור לאיפה אתה משקיע את הרצון שלך. ואם הרצון שלך זה לקבל פרס, אז כל מה שאני אומר לך זה עולם הזה, זה יודע שהוא העולם הבא, לא משנה, זה השכר שתקבל. אז אני אומר לך באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא, למצוות ולתורה. כי גם כן זה טוב לך, זה לא כי זה רע לך, זה החידוש היחיד. טוב, מה רצית לשאול ונרוץ קדימה? לא, מצוין. הלאה. אז הבנו עכשיו, בוא נעשה סדר. אז הבנו עכשיו את דברי אנטיגונוס איסוכו בצורה שהיא לא סותרת את ההיגיון שאמרנו קודם. שעדיין המטרה היחידה בעולם של כל יצור זה להרחיק את הנזק ולקבל תועלת. זה המטרה היחידה בעולם. עכשיו, מה שאמרו לך, תהיה כזה ואל תהיה כזה, הכוונה שזאת הדרך הנכונה לקבל שכר אצל השם. זאת אומרת, אם אתה עובד כמו פועל ערבי, אז תקבל באמת משכורת של פועל ערבי בסוף. אבל לא זה הדרך המשובחת לעבוד את השם, או מלכות לטפל בעצמך. אתה רוצה לעבוד, לזכות אחרי עולם הבא, להיות אדם שלם, לא משנה מה, אז כדאי לך לעבוד כמו פועל מסוג שני, שהוא כמו שוליה, שרוצה כמה שיותר שיחמירו עליו. למעשה זה בדיוק כמו החילוק שאמרנו קודם, בנראה, תתאה, עירת העונש, עירת הרוממות, זה בדיוק העיקרון. עירת הרוממות, גם כן הבן אדם נהנה מזה שהוא משמח את חברו האהוב. אבל יש, הוא עושה את זה כל כך טוב שהוא עושה את זה מושלם, הוא רוצה שיעשה את זה כמה שיותר מושלם, זה בדיוק אותו עיקרון. בסדר, עד כאן ברור? יופי. עכשיו בואו נתן לכם את התירוץ, לא תירוץ, נסדר לכם את השכל חזרה. מה הבעיה שלכם עם העשייה? שאתם תפסתם את העיקרון הזה שאמרנו עכשיו בתור אגואיזם. אגואיזם זה דבר שלילי, לכאורה, כן? זאת אומרת, זה פשטות, כי מה זה אגואיזם אצלכם? אגואיזם לכם זה אומר שמי שעושה את הראש אוכלים את השניצל. זה אגואיזם, זה דופק את החבר'ה. זה אגואיסט. אתה אומר, אחד חושב רק על עצמו, דופק את כולם. מה זה, אנחנו כאלה, חס וחלילה, אנחנו צדיקים עוזרים לכולם, נכון? אבל מה שהפריע לך, אמרת, עוזר לכולם, כי אתה לא רוצה להיות זה שכולם שונאים אותו, וזה תירוץ אחרי, לא הרבה צריך לעשות מסמיכה בלהם. זה אתה עושה, אז באמת, מה אכפת לך, מה אכפת? בסדר? טוב, אז עכשיו בואו, יש שתי תשובות בדבר, צריך להבין אותן. התשובה הראשונה היא טכנית, היא אמיתית, שתי התשובות אמת. או בואו נגיד, שני הסידור שאני אבל הראשונה היא יותר טכנית, והיא עדיין מתאימה לדברי הפילוסופים האלה שאמרת שם קודם. אולי לזה גם פילוסופים הסכימו, לתירוץ הראשון שלי. לא תירוץ, אני אומר תירוץ, פילוס הזה זה קושיה, להסבר הראשון. ההסבר השני הוא כבר רוחני, הוא אמיתי, וזה כבר הפילוסופים לא מבינים בכלל, אתה מבין? אז ההסבר הראשון, שאני אומר שגם הוא נכון, הוא שאגואיזם זה לא בעיה מוסרית, אלא בעיה שכלית. אנחנו תופסים בפשטות אגואיזם בתור בעיה מוסרית. זאת אומרת, אני דרך אגב דופק את החבר'ה, אני לא מוסרי. אם אני חושב על עצמי, אני לא מוסרי, אני חושב על כולם, אני מוסרי, נכון? באמת זה לא בעיה מוסרית, זה בעיה שכלית. כי האגואיסט הוא אחד שמספיק טיפש לחשוב שאם הוא יקלקל אחרים הוא ירוויח לעצמו, בזמן שהאמת היא הפוכה. האמת היא שמה שאתה דופק את החבר'ה, אתה רק דופק את עצמך יותר. עכשיו, א', רואים את זה בחוש כמעט תמיד, כן? אי אפשר להוכיח את זה במתמטיקה, אבל בדרך כלל, אותם אנשים שהם המלוכלכים האלה שדופקים את כולם, טוב להם בחיים או רע להם בחיים? יופי. אז זה פשוט טעות. סתם טעות. זאת אומרת, אתה רוצה לדאוג לעצמך, תדאג לאחרים. עוד פעם, זה רק ההסבר הראשון. זה לא ההסבר האחרון, כי ההסבר הזה הוא עדיין אגואיסטי, בגלל מסוימת, נכון? כי עדיין, זה בדיוק מקביל למה שאמרנו. זה אמת כמובן, אבל זה לא כל האמת, זה התחלת האמת. אז זה גם הפילוסופים מסכימים. עוד פעם, אני אסביר את ההסבר אם מישהו לא הבין אותו, והוא פשוט. שבסוף, להיות אגואיסט במובן הקטן של המילה, במובן הקלאסי, כן, שאחד שמסדר את כולם, זה פשוט לא טוב, זאת אומרת, זה פשוט רע לך במובן הפשוט, זאת אומרת, אגואיזם זה פשוט טיפשות. כי כשאתה דופק את החבר'ה, אתה דופק את עצמך הרבה יותר מזה, שאתה, לא משנה, כשאתה חושב רק על עצמך, בסוף אתה גם על עצמך לא חושב, ואדם, זה מה שהוא אומר, זה נעים להיות ביחד עם כולם ולעזור לכולם, א', אתה מקבל את זה חזרה בריבית אחרי זה, ובאת, זה פשוט נעים, זאת אומרת, למה לא להיות ביחד? זה פשוט נעים, זה פשוט טעות להיות אגואיסט, זה לא, והמוסרית זה דבר של טיפשות. בסדר? זה התירוץ הראשון. יפה. עכשיו בוא נעבור להסבר השני, שהוא הרבה יותר רוחני, עמוק, אמיתי, וזאת האמת כבר שאז פתאום הכל יסתדר לנו ויהיה נפלא והכל יהיה חביב וטוב. בסדר? הדבר שאני אשאל קושייה על, על הבעיה מול מה שאומר אלפי מנשה, לעומת העולם המוסרי הישן והטוב שלנו. תראו, גם אם אתם נשארים בדעה הקודמת שלכם, שזה לא בסדר וזה לא מוסרי, ואדם שלם צריך לחשוב על האחרים ולא על עצמו, אתם חייבים להודות שככה השם ברא את האדם. עכשיו יש לך בעיה להילחם אולי עם הדבר הזה, אבל השם ברא אותך אגואיסט גמור. זאת אומרת, השם ברא את האדם בזה שכל אחד חושב רק על עצמו. ככה אתה מתחיל. עכשיו, אדם אינטליגנט ואתה מוסרי, לאט לאט אתה קצת יוצא מזה, ברמה כזאת או אחרת. אבל ככה השם ברא אותך, זה ככה התחלת, מסכימים? עכשיו, אם זה כל כך רב, מה השם עושה לנו, מה עושה לצחוק מהעבודה, אז כתוב השם ברא את האדם ישר, לא ברא את האדם עקום. לכאורה השם ברא אותנו כולנו עקומים לגמרי. אנחנו מסכנים עכשיו צריכים לצאת מהעקמימיות הזאת ולהיות בני אדם. אבל זה לא הגיוני הדבר הזה, נכון? אז השאלה עכשיו, בוא נחשוב, למה השם ברא אותנו בצורה כזאת עלובה? שכל אחד הוא אגואיסט גמור. תשובה, כנראה זה לא צורה עלובה. עכשיו נבין למה זה לא צורה עלובה. מה הנקודה בזה ולמה אין שום בעיה מוסרית עם זה, רק להפך. כי, אם יש כבר אמרתי לכם את זה פעם, ואם לא, אולי אמרתי זה שנה ב', אבל אני אגיד לכם את זה. תראו, יש. נדמה לי שהרב יגאל אמור למד את השיעורים האלה בנושא מה שנקרא הופעת הפרטיות, שמעתם? הוא מדבר על זה? למועט איתנו, משהו כזה, באזור הזה. אני אגיד לכם את העיקרון, וכל השאר לא צריכים. תראו, בזמן העלייה השנייה, העלייה השלישית, כל הבילויים וכל הנצ'וקים האלה שם, אז הפרופסור למתמטיקה עבד בדורה עם כולם, נכון? כאילו, הוא הקריב את עצמו למען הכלל. זאת אומרת, היה תקופה שאנשים הקריבו את עצמם למען הכלל, הם מוכנים לעזוב את הנוחיות שלהם, את הידע שלהם, וכל העם עבדו ביחד בשדות, נכון? זו הייתה תקופה נפלאה שבה לא כמונו בטלנים, כולם היו אידיאליסטים ומוכנים לתת עצמם בשביל הכלל, וכולנו מתלהבים מהתקופה היפה והנאורה הזאת, נכון? יופי, אבל התקופה הזאת בסוף, יש בה חיסרון, מה החיסרון? זה הרבה יותר הגיוני שפרופסור למתמטיקה יבנה טילים, לא יעבוד בדורה. בדורה אפשר לקחת פועל ערבי. לא צריך לה, בשביל לעבוד בדורה לא צריך מוח של איינשטיין. לא חושב שאיינשטיין יעבוד בדורה. מה יוצא מזה? לא טוב, נכון? עדיף שאיינשטיין ימציא תורת היחסות ולא יעבוד עכשיו ויכתוב צולים, נכון? אז יש בזה חיסרון בדבר הזה. מה החיסרון בזה? החיסרון בזה שהפרט פה הוא למעשה נבלע בכלל. בתפיסה הזאת הפרט והכלל עומדים אחד מול השני, נכון? או שאתה פרטי או שאתה כללי, נכון? מה עכשיו, מה לאט לאט מתברר? עכשיו לאט לאט כאילו אנשים מסתכלו את זה, זה כולם חושבים על עצמם, נכון? אנשים כל כך רוצה מימוש עצמי, נכון? לכאורה אוי ובוי, איפה הכלל? אבל באמת, זה האמת. כי האמת היא שהפרופסור, כמו שאומר, איינשטיין צריך למצוא תורת היחסות. בוא נגיד, אסביר את זה בצורה פשוטה. איינשטיין יועיל לכלל הרבה יותר אם הוא יהיה פרופסור לפיזיקה ולא כותב פצלים, מסכימים? איך זה יוצא בעולם? יוצא בעולם בזה שבאמת כל אחד חושב על עצמו. זאת אומרת, זה לא במקרה השם ברא אותי כזה שאני חושב על עצמי. כי התפקיד שלי בעולם זה להוציא את הנקודה שלי בעולם, שזה השם ברא אותי. למדנו את זה שהנשמה זה התפקיד של כל אחד בעולם. זוכרים? זה החלק הפרטי שבכלל והחלק הכללי שבפרט. זוכרים את זה? וגם אמרנו למה נברא אדם יחידי, שכל אחד יגיד בשבילי נברא עולם. זוכרים את זה? למה, אז מה זה בשבילי? מה איתך המסכן? מה היה הפירוש שבשבילי נברא עולם? מה הכוונה? מה זאת אומרת? מה זה בשבילי נברא עולם? ומה יקרה אם אני לא אעשה אותו? אז אף אחד לא יעשה אותו. יש משהו שרק אני בעולם יכול לעשות, רק אני. אז שזה השם ברא אותי, שהתפקיד הזה, ברור שאכפת לי ממנו. זאת אומרת, יסוד האגואיסטיות הזאת, שדיברנו עליה קודם, מה שאדם חושב לעצמו, זה לא דבר לא מוסרי, כמו שאתה אומר. אם זה באמת כל המטרה שלו זה רכוש ניצלים, אז אתה צודק. כל המטרה שלו זה לגנוב לחבר'ה את השניצלים. אבל אם הוא מבין את התפקיד שלו באמת, והוא דואג לתפקיד שלו, עוד פעם, בחשבון התפקיד שלך, אתה צודק. יש הלכה כזאת, הולכים שניים במדבר, לאחד יש דלי מים, לשני אין. אם הוא יכול להתחלק, שניים יגיעו, והוא צריך לתת לו, אם הוא לא יכול להתחלק איתו, אם יתחלק איתו, שניים ימותו, שהשני ימות, אין מה לעשות, לא צריך לתת לשני. זה אפילו לא התנהגה טובה. הוא צריך לדאוג לעצמו, למה לדאוג לעצמו? אולי, גם אם השני הוא תלמיד חכם הכי גדול בעולם, והוא ג'וק. נכון? הוא לא צריך לתת לו. הוא לא צריך לתת לו. למה הוא לא צריך לתת לו? אתה אחראי לעצמך, אתה במקרה הקדוש הוא זימן לך בקבוק מים והשני לא, אז אני חושב, מה לעשות? זה לא אגואיזם, תבינו. אתה קיבלת אחריות על זה, זה אתה בעולם להוציא אותו מהכוח אל הפועל. עכשיו, אתה אחראי לנקודה שלך, לכן אתה דואג לנקודה הזאת. זה השורש של מה שאדם חושב על עצמו, זה לא דבר רע. השורש, כי זה יש לו תפקיד בעולם, והוא אחראי לתפקיד הזה. עכשיו, אני שם מחבר את התירוץ הראשון, את התירוץ השני, ותראו שהכל נפלא. באמת, איך אתה תדאג לעצמך הכי הרבה? כמה שיהיה יותר כללי. ואת בהבנה השלמה, בהבנה הקטנה, הפרטיות והכלליות סותרות אחת השנייה. או שאני דואג לעצמי, או שאני דואג לכלל. כי תופסים את האגואיזם בתור משהו פרטי. אבל שאתה תופס, זה לא אגואיזם. זה התפקיד שלי בכלל. זאת אומרת, כמה שאני יותר עצמי, ככה לכלל יותר טוב. אז ממילא שאני חושב בצורה כזאת, אז א', אין לי כבר את הסתירה הזאת שהתחלנו עליה בתחילת השיעור. זאת אומרת, כמה אני אקריב מעצמי בשביל הכלל? לא צריך להקריב כלום, להפך. אל תקריב שום דבר לכלל. תהיה רק אתה, זה הכי טוב לכלל. עכשיו, נכון שמסגרת האני, אני צריך להילחם עם עצמי. זאת אומרת, אני בעצמי צריך לא לישון עכשיו כל היום, אלא אני צריך ללמוד תורה. ברור, אבל זה בשביל עצמי אני עושה. לא בשביל הרב אלי. נכון? אבל מתוך זה שעושה זה בשביל עצמי, זה אני עוזר לעם ישראל, זה לכולם. לכן אין שום סתירה שאני עכשיו אדאג לעצמי, כי זה לא נקרא לדאוג לעצמי בכלל, אתם מבינים? זה הנקודה פה. כי הפרט והכלל זה אחדות. אם אני עכשיו יהיה מושלם, אני האדם הכי מושלם בעולם. זה שקדוש ברוך הוא ייתן לי שכר בעולם הבא, לכיפה, כי הרווחתי, מה אכפת לי? אבל לא בשביל זה אני עושה את זה. אני עושה את זה שלא מנה לקבל פס, אני עושה את זה מצד האמת, אבל האמת פה זה כי אני נהנה מהאמת, וטוב לי באמת, אני מרגיש מצוין עם זה, וכיף לי עם זה. למה כיף לי עם זה? כי אני מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, ואני עושה את זה הכי טוב בעולם. עכשיו, זה בכלל לא אגואיזם במובן שאתם מבינים, להפך, הדבר הכי נפלא בשבילך, אנחנו קבוצת כדורגל. אז השוער יהיה הכי טוב, נו, אכפת לי? לא אכתוב גול לי בכלל, אז זה כל הלאי מכי שהתרצו על המקרק. תמיד הכי גרוע יהיה 0-0, פעם בכמה משחקים נכניס גול. נכון? מה אכפת לי? זאת אומרת, אני לא רואה, אני רוצה שהשוער יהיה טוב, נכון? אני מרוויח מצוין, הלוואי שכל השוערים שלי יהיו הכי מעולים. כשאתה מבין את זה בתור הרמוניה, בתור שלמות כללית, אז ברור שכל פרט צריך להיות הכי טוב. ואז אני דואג לך לא בגלל שאני עכשיו נחמד ומדי פעם אני מרחם עליך ואני לא אגואיסט. כי אני מבין שאם אני אדאג לך, אז הכלל יהיה יותר שלם, זה הכל יהיה יותר שלם. אני שחשוב לדאוג לך, אתה מבין? אני לא עושה את זה, אני עושה את זה כי אני ארוויח מזה, כמו שהסברתי. אני לא מרוויח את זה עוד המבורגר. אני מרוויח מזה את אותה שלמות שאני מחפש, כי אנחנו קבוצה, נהיינו קבוצה פתאום, אתם מבינים? בקבוצה, אז ברור שאני רוצה לאמן גם את השוער. אם השוער טוב, אז גם אני טוב. אז לכן אני חוזר ואומר, מה שאומר רפי מנשה, זאת האמת, דבר ראשון, לא צריך להיות צבוע. וכל אחד בעולם שהוא חושב על עצמו, אבל זה אין שום דבר רע בזה. להפך, זה דבר נפלא. עכשיו, שאלות וזה נגמור, כן.
אז בעצם לפי איך שאתה מסביר את זה, אז יוצא שנגיד, אם יש בן אדם סיטואציה של לקפוץ על רימון, אני אגיד, לא, אני לא אקפוץ על רימון, זה...
יכול ללמוד להיות זה נכון. מאוד יכול להיות, זה הטעות. מי אמר זה מעשה נכון? לפי ההלכה זה לא עושה סוד.
כן.
יכול להיות, יכול להיות, אתה צועק. כמה יש חשבון אחר שפה אתה יכול להציל את הכלל או להציל את המאבק או להציל את הקרב? בפשטות, אתה לא צריך להכיר את הזכם של אנשים אחרים סתם, עוד פעם.
ואיזה
ייעוד
שלך?
אז איפה יש?
הייעוד שלך זה לא למות.
אז איפה יש את המקום שאתה כן...
אם עכשיו אתה, שלחו צוות לעיראק, אתה החייל האחרון שנשארת, אתה נכנס לחדר ויכול לפוצץ, לא בעיראק, לא באיראן זה. יש את הכפתור אדום שכנוע שפוצץ את כל מדינת ישראל. אם תיכנס, תפצץ את הפצצה, אבל תמות. צריך להיכנס. כי זה התפקיד שלך בעולם. כי הפרטיות השלמה... בוא נשאל אותך שאלה, לא אתה. יש כאלה שיכנסו? יפה, למה הם ייכנסו? כי אחרת הם ירגישו רע מעצמם כל החיים, נכון? אבל זה מצוין, נכון. כי זה התפקיד שלך בעולם, לא להרגיש רע. כי אם אתה אדם ישר, אתה תרגיש רע עם הדברים הנכונים. תרגיש טוב עם הדברים הנכונים. ופה שווה לי, זה דוגמה שאומרת, שווה לי פה לשלם בחיים שלי, כי אני מבין, לא מבין, זה כמו שאולי להגיד, זה טבעי לי, המודאיסט הזה שם, אבל כי אני מבין שזה התפקיד שלי בחיים, להציל את כלל ישראל, אני מוכן לעשות הכל בשביל זה, לא כי אני לא אגואיסט, להפך, כי אני ועם ישראל זה אחד, וזה השלמות הפרטית שלי, ואני עושה את זה בשביל עצמי, כי אני וכלל ישראל זה אותו דבר.
אז אם אני מרגיש רע שלא להביא לבן אדם שאיתי במדבר מים, אז אני אביא לו את המים,
ואני אמור. נכון, אם אתה מרגיש את זה יותר טוב, אבל כן, אין בעיה, נכון.
אז כאן זה רק...
אבל זה לא יותר מוסרי. לתת לו מים. אלא אם כן תגיד שזה כלל ישראל, לא עכשיו יציל את כל כלל ישראל. יכול להיות סיטואציה שזה כמו הפצצת אטום באיראן, שאמרת.
אם אותנו מתחכם, אז...
יכול להיות, יכול להיות. אני אומר, תיאורטית יכול להיות מצבים כאלה, אבל זה צריך להיות לא מתוך, זה לא אגואיזם או אגואיזם נוצרי. זאת אומרת, זה לא בוא נתחלק במים. זה לא ככה, זה שיקול ענייני של הקבוצה. בסדר? יפה. טוב, שאלה אחרונה בזה גמרנו. מה?
לא הבנתי חיברת
בסוף השנייה. חיברתי שבזה שבאופן טכני יותר טוב לך להיות טוב, זה מתאים לזה שגם באופן רוחני יותר טוב לך להיות טוב. כי השלמות שלך זה השלמות של הכלל. בהתחלה מה דיתרות פשוט? אתה תהיה אגואיסט, תדפוק את כולם, בסוף איך האחירה. ברמה הטכנית, כאילו החבר'ה ידפקו אותך אחרי זה גם כן, בסדר? אני אומר, זה נכון ברמה הטכנית, אבל זה לא מוסרי, מה זה בסוף, זה עלוב, נכון? אני אומר, כן, אבל זה בסוף מתלכד עם זה שבסוף האמת שלי זה להיות טוב לכולם.
לא,
אז
לא
אמרתי
את
הראשון זה אומר שאם יש אחד דופק את כולם, בסוף ידפקו אותו גם. בסוף יהיה לו יותר רע, הוא יהיה מסכן נדח, כולם ישנאו אותו, זרקו אותו מהחלון.
מי שזה
אחרים
הוא לא אגואיסט כי הוא...
כן, כי זה טוב לו, נכון. שיותר טוב להיות יצור חברתי וחביב. זה מצב, הוא כן אגואיסט, אבל הוא חושב על עצמו ומתוך זה עוזר לכולם. אתה מבין? הוא אגואיסט מתוחכם מה שנקרא. וזה עוד מסתדר עם הפילוסופים של החברים. עדיין טכניקה, איך להרוויח יותר. אבל הסבר השני, או הסבר היותר שלם, הוא להראות שכל הטעות היא נובעת מהפרדה בין הפרט והכלל. תמיד בין הפרט והכלל זה אחדות, אז זה כבר לא אגואיזם. זה הדבר הכי כללי בעולם, שאני פרטי. הבנת? שאני שלם בפרטיות, אין דבר יותר כללי מזה.
למה זה הכי
טוב? סליחה? כי אם השוער הוא הכי טוב בעולם, זה הכי טוב לקבוצה. יופי, אז אם אני הכי מושלם בעולם, זה טוב לכלל. למה? זה בדיוק אותו דבר. יש מטרה לעם ישראל, תקראו לעם חוד שדאי. אם כולנו נהיה מושלמים, אז המטרה הזאת תגיע יותר טוב ויותר מהר. אז אם אני יותר מושלם, אישית, אני יותר טוב לכלל ישראל.
גם אם אני לא מודע לזה שזה טוב?
אני לא יכול למודע את זה, גם אם אני לא מודע, כן. אני אוכל מצב בפסח,
אני לא מודע. אם אני עושה את זה לעצמי...
כן, זה מה שאני אומר. מי אמר שזה זה עצמך זה רע? אתה עושה לך זה מצוין.
מימוש עצמי זה טוב.
אני אסביר לך חצי שעה.
מה הרי לי? אני מסכים לזה בסוף.